כל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, הרב מישה גולדיס ובני ברק, שי פופובסקי. השבוע האזנתי לתוכניתו של הרב חיים ולדר, סופר מוכשר ובעל לב רחב, לב רחב ורחום. התוכנית עסקה בזוג שמתמודד עם מציאות חיים קשה, והרב חיים ולדר הביא את העניין לקדמת הבמה. עם קצת חשבון נפש, לעצור את החיים ולהתבונן. אז תודה חיים ולדה ידידי יקירי, סוף סוף נצר לירושלמוס וליצק נחשוני שהביא את הסיפור. וחשוב מאוד, אני רוצה בתוכנית שלי גם תוספת לומר, תרומה לחשבון בנק המזרחי סניף 523 חשבון 186722 על שם משה וליון ארזי, ולתפילה משה רפאל בן אורה. להזנת התוכנית אפשר להיכנס לתא של רדיו כל חי. אברהם אבינו מגייר את האנשים ושרה את האנשים. כך נאמר, אנחנו בתוכנית שלנו נפתח במעשה אבות, נדבר על גדולי הציונות שחשבו שהם שולטים כאן בירושלים ועל מרחבי תבל, אבל לידיהם חשבו אחרת. לידיהם חשבו אחרת והקימו בתים לתפארת. ובחלק השני של התוכנית נדבר על הירושלמים וקבר רחל. שבת זה יום ההילולה של אמא רחל, והמונים נפקדו את קברה כבר מליל שישי ועד ליל ראשון. אז פה זו הזדמנות להודות גם לאיש המורם מעם, הרב יוסי שווינגר שליטה, שעושה לילות קיימים כדי שנוכל לבוא, להשתתח ולחזור בשלום. ישר כוח. אנחנו בתוכנית נדבר עם העיתונאי נדב שחגאי, שערך ספר על ציונה של רחל אמנו, שנקרא עלם הדרך. נשמע משירי רחל אמנו, ושתהיה לכם, איך אומרים, מזנה רבה. ערב טוב לידידי הרב מוישי גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. דרך אגב, אתה התחלת עם הקדמה נורא גדולה. אם אתה זוכר, שבוע שעבר דיברנו על המקור שהקדוש ברוך הוא גנז את האור לכל העתיד בתוך התורה הקדושה, ואמרתי שאני יודע את המקור, אמרת שאתה נותן את זה למאזינים, ואכן צלצל מאזין ואיר את עינינו, שזה בפרשת שבוע במדרש תנחומה עוד ג', ושווה לעיין לראות את זה, כי זה ממש מרחיב את האופקים ואת הידיעות. אחרי פעמים, אתה בחרת לנו נושא ששייך לחודש אלול. כנראה שאתה, איך אומרים, איך אומרים, ריז'ון החוסד, הגים על חשן של שבוע הבא, שבר, השפיע לך לשבוע.
לא, יש את הרצינים אומרים, מי בחניקו?
הרי בחניקו, כן, אתה יודע שאומרים שברוז'ין יש הרי 10 ימים משמחת תורת גמל חשבן. אומרים שעשרה סימצ'י ונוספים, כי היה שואב מים ברוז'ין, שהוא לא ידע לדבר בהיגוי נכון, הוא היה מגיעים על חז'ן, הוא היה מגיעים חז'ן. גיב חז'ן נקרא תן את החשבון הנפש. אולי זה השפיע עליך. כל פעם בחרת לדבר על נכדים שחזרו בתשובה, עם שמות מפורטים שאני לא מכיר את כולם, אין לי את ההשכלה שיש לך. על כל פנים, אבל נושא שמתאים, אבל בכל זמן, זה טוב, לעזור בתשובה. במדרש מובא שבעל תשובה הראשון בעולם היה קין. אחרי שהרג את אחיו הבל, וכשאדם הראשון פגש אותו, שאל אותו, איך הסתדרת עם העונש שמגיע לך? אמר קין שהוא חזר בתשובה. ואיך שאדם הראשון שמע את התשובה, מיד תפס את עצמו ואמר, מזמור שיר ליום השבת, וחזר בתשובה. מדרש ידוע. וכך מתחברת התשובה בכל ערב שבת. כמו שידוע שמספרים שאצל הרב המלך מניזנס, בכל יום שישי בערב שבס הייתה התעוררות בכל הבית לתשובה. עד כדי כך שאפילו המשרתות, העבודות הפשוטות בבית, בישו סליחה אחת מהשנייה כמו שמבקשים בערב כיפור. כזאת אווירה הייתה כל יום שישי. אבל הרב גליס, אני רוצה להזכיר לך סיפור, מאמר יפה, שהתפרסם בעיתונות, לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל אתה כתבת את זה בעיתונות, בשמך כתוב, בכותרת, שכתוב בכותרת, היא סגירת מעגל בירושלים. והסיפור ככה, תתקנתי אם אני טועה. יום חמישי אחרי חג השבועות התקשר אליך איזה סטודנט בשם יואב, והוא אמר שהוא מחפש את הקבר של רבי ישראל משקלב, והוא שאל בכל החבר קדישי ולא ידעו. יצאו לו לפנות לרב גליס, והוא הגיע אליך, ואתה חיפשת בספר של אביך, של אבא שלך, דמויות בירושלים, שם יש פרק על בסכון משקולב, אבל גם שם מוזכר שלא יודעים את המקום הקבר. בסוף, אחרי חיפושים, עשית באנציקלופדיה לתולדות חכמי ישראל, ששם הוא בא שהוא קבור בצבריה.
זה גם של אבא שלי.
גם של אבא שלך? טוב, זה לא ידעתי. וכך המשכת לברר בצבריה אצל חיים זולץ. ובדיוק היה מעשה השגחה הפרטית שבאותו שבת הוא הגיע לירושלים. והוא באמת ידע לספר לך שבמקרה מצאו את הקבר של בעל פאת השולחן, שזה רבי ישראל ממשקולב. מעבר לתגלית החשובה בזמן הנכון, יש פה עוד השגחה פרטית מעניינת. ורב חיים זולץ סיפר לך שאח של אבא שלו נפטר לא מזמן, והדוד הזה רצה לקבר ליד הסבא, שחפרו את הקבר וגילו את המצבה של רבי ישראל משקולב, וחידשו את הקבר מחדש.
אז זה לא אח של אבא שלו, זה סבא שלו, כי לאבא שלו לא היה אחים. אז זה תקנו אותי, זה תקנו אותי.
אוקיי, אבל אני...
אני טוריין אחד קשר למטרי, אם אתה יודע, אז אתה יודע, אני מסבטח.
אני מקבל את התיקון, אני אומר מה שאני קראתי בעיתון. הכל פני ישר מוצאי שבת שלצלת ליואב הזה, וסיפרת לו שמצאת את המקום. הוא התעקש לנסוע מיד לטבריה, לא עזר לו, כמו שאמרת, מאוחר, לא מאוחר, וכו'. והוא בשלו. הסכמת, נסעת עם כל המשפחה לטבריה, ונתן נודע להם של נכדים, של רבי ישראל משקולב, שבינתיים הם גילו את זה של נכדים. הגעתם לטבריה, מאוחר בלילה, יואב המשפחה, איך אומרים, התנפלו על הקבר ממש, תפילות, הדקת נרות, להם זה הפעם הראשונה שהם מחזיקים תהילים. וההפתעה הגדולה הייתה שהם ראו על המצבה את התאריך של יום הפטירה, תד בסיוון, זה היה בדיוק התאריך שהם הגיעו לשם, המוצאי שבת הזה. נכון עוד פה הסיפור? הרב גליס?
כן, שומע כל מילה. כן,
נכון בוקר. הסיפור או לא?
כן, נכון, באמת.
יופי. בבוקר הלכו להתפלל, בפעם הראשונה שהלכו להתפלל, מרוב התרגשות התפללו, אמרו קדיש, בדיוק ביום היורצייט, ומאז חל מפנה, ויואב חזר בתשובה והקים משפחה לתפארת, ככה שהקטע העיתון הזה מתאים לנושא שלך. היום אנחנו נמצאים בפרשת לך לכו, איך אמרת, אברהם מגייר את הגרים, שרה את האנשים. בפרשה יש את הסיפור שאברהם במלחמה שם עם מלאכי זה, נתן להם לחם ויין. אני אתם מתכון מסודר להכנת יין בבית, מתכון ירושלמי של הסבא של חיים אקין, בתהליך קל ושווה לכל נפש, חוויה משפחתית להורים ולילדים. מתכון ארוך, אבל מדויק.
ויש עכשיו ענבים בשוק, זה בסדר.
עכשיו זה הזמן הנכון, אחרי זה נסביר למה גם כן, ומתכון ללחם שעשוי עם הרבה יין. בעזרת השם, בהמשך נרחיב.
טוב, אז אנחנו נפגש בהמשך, אז אנחנו נשמע עכשיו איזשהו שיר אחד, ומשם אנחנו נדבר הלאה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו חושבים שנכנסים לנושא שלנו בעלי תשובה, אנחנו הנושא שלנו זה גם רחל אמנו, הנה שירה של שולמית אייזנבך, בדרך, עלם הדרך. עלם הדרך בואכה אפרתה, בשערי בית לחם העיר, ניצב ציונה של אמא רחל. כפנס באפלה את הסביבה מאיר, כל חיי הצעירים הייתה רחל בדרך. ברוב צניותה לפני אחותה קרה ברך. יצא מבית אביה אל הבהר, ושם הכל התברר והתבהר. שם פגשה את יעקב שימלד בדרך, מחמת אחיו עשיו שיקעו בירך. כשיצא רחל בדרך לחופתה, עמדה בצד הדרך והעבירה לאחותה. רחל שידעה צער כאשר לאה הקלה, הובלה לחופה והיא בושה ונחלמה. רחל שידעה את צער ההכרות, ולמול אחותה הפסידה בתחרות. כשצעקה ליעקב אבא לבנים, והוא כעס ונה, לי כבר יש בנים, ואימי מתה נוחי, הוא אומר לה, התפללי, התחנני, ובכוח תפילתך, בתחנונייך ודימותייך, תענה בקשתך. כאשר נולד יוסף, יצא עם יעקב לדרך, והיא נולדת בימין נאספה בדרך. ותיקש בלידתה בלד בימין, ונולד יתום בין הזקונים. ומקהילת אותו זקן מתה רחל, ונקברה בדרך גם כן. וכאשר יצאו בניה לגלות, יצא מקברה לראות השפלות, לפקוט יחד עמם את הגירוש והדלות. מצפים ומייחלים שתצלה לדרך, וברר עולם ממחה את דימתה, ושבו בנים לגבולם. שולמית אייזנבך. אז העולם הנכדים של, הנכדים של אותם האנשים הוא ארוך וגדול. יש הרבה מאוד, יש אותם גם אנשים עצמם שהם חזרו בתשובה בזקנותם או במהלך חייהם. נלך לפי הסדר, מרדכי זאב חבקין. מרדכי זאב חבקין נולד באודסה, אימפריה הרוסית של אז, והוא היה רביעי בין חמישה תלמידים לאב שהיה מנהל בית ספר במשפחה יהודית מתבוללת. הוא התחנך באודסה, וב-1881, כשנרצח הצאר אלכסנדר השני, הממשלה פתחה במסע נגד אינטליגנציה, נאלץ להגר לשוויץ, וב-1888 חבקין מצטרף אליו, מגיע ב-1889 לפריז. באותה תקופה יש מגפה של חולרה שמשתוללת באירופה, וחבקין מסתובב בעולם, מנסה למצוא פתרונות לאותה מגפה. ב-1896 התחיל שולל בבומבי מגפת דבר, חבקין מגיע גם לשם במהירות, וגם שם ממציא את תרופה. בקיצור, יש הרבה תרופות שקשורים לחבקין, שפתר במקומות בעולם, חיילים בריטים במקומות מסוימים בעולם, ועוד מקומות. את שנתיו האחרונות הוא מבלה בפריז, שם הוא חוזר בתשובה. הוא ב-1929 ביקר בברית המועצות, עמד שם נפעם נוכח השינויים שתחוללו שם, בזמן שהוא לא היה שם. הוא אמר להם אז שדברים יוכלו להתבסס רק לפי תורת ישראל. את עונו הרב $50 מיליון הקדיש לקרן חבקין לתמיכה בישיבות במזרח אירופה. הוא בציע שבישיבות ילמדו גם מעט כימיה ופיזיקה, וכן של תלמידי הישיבה ילמדו מקצוע שיוכלו להתפרנס ממנו. אולם כתב מפורש כהחלטה היה מסורה בידי גדולי תורה. הוא השאיר $50 מיליון בתוך הקרן הזאת. אחריו המפורסם הוא נתן בירנבום. נתן בירנבום נולד בווינה, בירת אוסטריה. בצעירותו למד בבית ספר של גרמנים, התרחק משמירת מצוות. בהיותו בן 15 הוציא מתוך תודעה לאומית חוברת נגד התבוללות. ב-1881 הוא מצטרף לתנועת חיבת ציון. שנה אחרי זה הקדים ראובן בירר ומשה שנירר את אגודת קדימה, אגודת סטודנטים יהודים הראשונה באוסטריה. וב-1907 מביט עצמו לבחירה במחוז בוצ'אץ' לפרלמנט האוסטרי, לא נבחר. בירנבום עוסק בתעמולה ספרותית ענפה לפרסום הדעות שלו, היה בין יוזמי ועידת הסופרים היהודים בצ'רנוביץ, שבה הוכרז היידיש כשפה לאומית של העם היהודי. בתקופת מלחמת העולם הראשונה הוא חוזר בתשובה, מצטרף לאגודת ישראל, למזכיר התנועה. הוא דרש קידוש החיים היהודים לשם הגשמתו של היהוד הרוחני של עם ישראל. בירנבום נפטר בשני לאפריל 1937 בהולנד, והוא היה, מה שנקרא, הבעל תשובה המפורסם הראשון. אחריו אפשר למצוא את הלל צייטלין. הלל צייטלין היה הוגה דעות, סופר פובליציסט יהודי. הביוגרפיה שלו שהוא נולד בעיירה קורמה שבפלך מוגילוב למשפחה חבדית מזרם חסידות קפוסט. עוד בילדותו התבלט כעילוי חריף, בהיותו בן 15 התייתם צייטלין מאביו. והוא נחשף לכל מיני ספרים של פילוסופיה ומודרנה. בתחילת צמח צייטלין בציונות המדינית של הרצל, שימש גם כציר של ציוני עומל בקונגרס הציוני החמישי בשנת 1901, אולם בעקבות קונגרס אוגנדה בשנת 1903 שבו נדחתה תוכנית אוגנדה, עזב צייטלין תוך תסכול רב את הציונות, הצטרף לתנועה הטוטורליסטית של ישראל בזנגוויל, שגרסה ארץ כלשהי ולא דווקא ארץ ישראל. כתיבתו הייתה כתיבתו פובליציסטית מאוד מיוחדת של סביב הציר של בקשת אלוקים. לאחר מלחמת העולם הראשונה התחיל צייטלין לחזור לאמונת אבותיו, שהליך זה בא לידי ביטוי במאמרים שונים שהוא פרסם. ככל שנקפו השנים צייטלין חוזר בו מעמדות שלו החילוניות, הופך לרבי לצייטלין. בתקופה זאת הוא פרסם גם מאמרים על רבי נחמן מברסלב, על חסידות חב"ד. אולם גם לאחר שחזר בתשובה נשאר צייטלין עצמאי בדעות שלו, אבל אותו צייטלין מפרסם את הדעות שלו. הוא גם נרצח על ידי הנאצים ב-11 בספטמבר 1942, ערב ראש השנה של תש"ג, כשהוא מחזיק בספר זוהר ועטור בטלית ותפילין. הוא היה בן 71. כל המשפחה הקרובה של צייטלין נרצחה גם היא בשואה, רק בנו אהרון שרד. מאמריו מצויים בכל מיני כתבי עת של אותה תקופה. גם הבן שלו וגם שני הבנים שלו, אהרון צייטלין ולחנן צייטלין, סופרים, וככה נספתה המשפחה, אבל מה שנקרא הוא חזר בתשובה. אדם מפורסם נוסף היה יצחק גרינבוים. יצחק גרינבוים היה מנהיג ציוני מראשי תנועה ציונית של יהדות פולין בין שתי המלחמות הראשונות, מלחמת העולם השנייה, ושר הפנים של ממשלת ישראל. הוא נולד בוורשה, התחנך בפלונסק, למד ברחידה ובגימנסיה, סיים לימודי משפטים. הוא עמד בפולין בראש הפלג הציוני רדיקלי בשם על המשמר, היה חבר הסיים הפולני, היה ידוע בעמדות של הלוחמניות נגד האנטישמיות ובעד זכויות המיעוטים בפולין. הוא עולה לארץ ישראל 1933, היה חבר הנהלת הזכות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, שימש גם כראש המוסד ביאליק, בזמן השואה היה חבר בוועדת הצלה שנבחרה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה כדי לקיים קשרים עם יהודי פולין. בשבת השחורה היה גרינבוים אחד מחברי הנהלת הסוכנות שנאסרו על ידי הבריטים, נכלאו במחנה המעצר בלטרון. לקראת הקמת מדינת ישראל היה גרינבוים אחד מ-13 חברי מנהלת העם ומחותמי מגילת העצמאות. ביום הכרזת המדינה היה בין הנצורים בירושלים, לפיכך לא השתתף בטקס. גרינבוים שהגיע ארצה כאיש הציונים הכלליים נטה במרוצת הזמן שמאלה, היה תולמך של מפ"ם, נודע כאיש בעל השקפה עולם חילונית מוצהרת. בשנת 1946 לקח חלק בייחוד של הציונים הכלליים, בית ניסוח המצע של הציונים הכלליים באוגוסט 1948, יצא נגד מה שנקרא מגמה להפוך את הציונות הכללית למפלגה של המעמד הבינוני. הוא אחרי שנים גם ערך מספר ספרים בהם אנציקלופדיה של הגלויות, התנועה הציונית בהתפתחותה. הוא נפטר בקיבוץ גן שמואל לצד בנו בימין, אבל היה לו בן אחר, הבן שלו אליעזר, שהוא הנכד שלו, חזר בתשובה. והנה סיפור מעניין שכותב הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל, הרב הראשי לתל אביב של היום. הוא כותב כך: באחד ממי חול המועד סוכות לפני שנים התקיים באקדמיה ון ליר בירושלים סימפוזיון שנושא היה הנוער ומסורת היהודית. משנה אברהם מטרס עמדו אלוף משנה במיל מודחי בר-און שמכונה מורלה, מי שהיה ראש לשקתו של דיים כרמת קל, שימש מגת וקצין חינוך ראשי של צהל, לעין גם חבר כנסת של רפי וחבר הנהלת הסוכנות הגדולה. ומצד שני מספר עליו: אני הייתי מודחי ברום פתח בדברים, מעביר הנתחם אחורה למצוא שנות ה-60, נבחרת ישראל בכדורגל נסועת למעבר למסך הברזל למוסקבה. אז באים מהם שישראלים לא יכולו להגיע לשם, צעדו בסך צעירים מישראל, נושאים שמות עבריים, בן גוריון חייב אותם לעברת השמות עם מקטרונים כחולים ועליהם סמל המנורה, כשכולם רואים בהם את המכבים של ימינו, לא פחות. ומחכים בחילון עיניים לבואם בשבת לבית הכנסת הגדול כל יעקב. כולם אכן הגיעו בזמן התפילה, מצעדים כראוי בכיפות, אך אבוי לבושה. מישהו מהם קיבל עלייה לתורה ונעלם דום. האכזבה הייתה קשה. הצעיר מדינת ישראל עם השם הצברי ושם משפחה עברי לא ידע להגיד את הברכה של עלייה לתורה. כבוד הרב התוודה בפני אותו שחקן שנים מאוחר יותר. זה היה 10 שנים אחרי הבר מצווה, כשחלק מאיתנו נסו בכלל בר מצווה מאיפה שנדע. האירוע מביש, כותב הרב לאו, חולל שערה במדינה. שר החינוך והתרבות זלמן ארן, לשעבר אהרונוביץ', המכונה זימה, מזכ"ל ההסתדרות בימים שלפני קום המדינה, חבר נפש בן גוריון, לא הסתפק בצקצוק לשון. הוא בא עם רעיון של הכנסת תודעה יהודית בכל בתי הספר הממלכתיים במדינה, והכינו פלטפורמה, גייסו תקציבים ועבדו חזק בנושא. באותו סימפוזיון מספר מורה לברון שבתקופת היותו קצין חינוך ראשי הוא קיבל זימון לשר החינוך והתרבות, היות שאנחנו השנה פותחים בתודעה יהודית כמקצוע מחיר בתי ספר, אמר לי שר החינוך, מספר ברון, עלה בדעתי שמנהל בית ספר הגדול ביותר בארץ הוא אותה, צהל הוא בית ספר הגדול בארץ, ואתה כקצין חינוך ראשי, המנהל שלו, החברה שבצבא כבר לא קיבל תודעה יהודית, בבית ספר, תכין מערך של הרצאות, אני דאג לתקציב, המטרה היא שחייל ישלים בשלוש שנות השנים את כל מה שיחסיר ביסודי. ממשיך מורה לברון מספר, הסתכלתי עליו קצת משועשה, קצת בדאגה, האם הגיל עושה את שלו, האם לזקנה וסביבה הוא מתחיל לפחד מעולם האמת, אמרתי רק שלושה מילים, אגם שאול בנביאים? ואז ערן ענה לי, שלא תחשוב בי לרגע שאני חוזר בתשובה. אני רחוק מזה מאוד. אתן לך סיפור מחיי להמחיש את זה בשנת 1917. במלחמת העולם הראשונה הייתי חייל בצבא הרוסי. שדה הקרב היה אדמת פלחה, חרושה, בלי מחסה, בלי מסתור. ולה, כמו תוסעי קרב גרמני מתקרב, מתחיל לראות בנו במכונת ירייה מהאוויר. אין לנו הגנה, אין נגד מטוסים, אין לנו מטוס להניס אותו. אנחנו חשופים בשדה פלחה לפריש מידת למיסר שמיט. לפתע אני חש כאב חד מפלח את הירך השמאל שלי, וכמו גייזר סילון אדיר של דם זב ממני, נפגעתי ביד ימין, אני מנסה למשוך את החפירה בחגור, כדי לחפור שוחה, כי המטוסים חגים מסביב, ביד שמאל ניסיתי לעצור את זרם הדם, נכשלתי בשתי המשימות, באותו רגע נשכח כל פנימי לוחש לי, זימה זוגפס, זימה אמור דבר מה תתפלל, זה הזמן, ואז כל שני אומר לי, זימה, זיינית כן... אז אני את הפרק, אל תהיה צבוע. בגיל 17 פניתי לעורב, זרקת תפילין, עכשיו אתה, כשאתה זקוק לו, אתה נזכר בקיומו, לא התפללתי. עכשיו אתה מבין שאני רחוק מעניין החזרה בתשובה, אני פשוט רוצה שהם ידעו. אני ידעתי, למדתי בישיבה, בחדר, אלה לא יודעים כלום. ואז אני ממשיך מורלה, פונה לשר החינוך ואומר לו, אדוני, אפשר גם לספר לך סיפור אישי? 29 אוקטובר שנת 56, מבצע קדש יוצא לדרך. לפנות ערב אני עומד בקומנדקר, נוסע כמגד שמוביל גדוד של טנקים אחריי. ידיה אחת אוחזת בשמשה, ידיה שנייה מניפה דגל ירוק לכוון את הטנקים אחריי, ואז פגז ישיר פגע בקומנדקר שלי, ריסק אותו לרסיסים שעפו באוויר. אני השלחתי עשרות מטרים על הארץ, גופים מלא רסיסים, שאת חלקם ניתן לראות בפניי עד עכשיו. אני שרוע על הארץ, הסימן היחיד שהיה בידי שאני עדיין חי, הוא שהצלחתי לשמוע את הטנקים דוארים, ועוד מעט הם רומסים גם אותי. באותם שניות בלתי נשכחות כל פנימי אמר לי, מורלה, תתפלל. ואתה יודע מה אמר ערן? לא הייתי לומר אפילו תפילה אחת. כל כך רציתי ולא הייתי מה אומרים ואיך. כנראה שזה ההבדל בין שני הדורות שלנו. אתה שייך לדור שידע להתפלל ולא רצה, אני שייך לדור שרצה להתפלל ולא ידע איך. ואוסיף הרב לאו, כשהוא מסיים את דבריו, עמדתי בעיניים דומות, לחצתי את ידו, כל מה שהכנתי לומר לא היה רלוונטי יותר. פנינו לרדת מהבמה, כשלפתע מהיציע באקדמיה ונליר, נעמד צעיר חסיד ברסלב על פי מראו, ואומר בקול, סליחה שאני מתפרץ, אני הנכד של זלמן ערן. אין לי ספק בליבי שהמחשבה הטובה שזלמן ערן המנוח עמדה לזכותו שיצא חלציו נכדים ונינים שומרים תורה ומצוות בירושלים. כן, הקדוש ברוך הוא מפקח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה. ואני מכיר את הנכד הזה, אברך חשוב מאוד, עושה המון בחינוך, עושה המון דברים טובים לכדו של זלמן ערן. אנחנו נצא לשיר של מוטי זינגבום, קול ברמה, ואת השיר הזה אני מקדיש למוישה רפאל בן אורה, אותו אחד שדיבר בתוכניתו של הרב חיים ולדר, שתהיה לו רפואה שלמה ומלאה בניתוח שלו שהוא הולך לעבור בחוץ לארץ, רפואה שלמה למוישה רפאל בן אורה, מי שיכול להתפלל. והשיר של מוטי זינגבום, קול ברמה, מוקדש לרפואתו.
משה מה ושארו בנים לגבולם מי נתפולך מבכי ואיני נגמר מי נתפולך מבכי ואיני נגמר כי יש שכר לפעולתך יש שכר לפעולתך
גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
זהו, חזרנו חזרה אחרי שסיפרנו קצת מעולם התשובה ומבעלי התשובה המעניינים שאיתנו ומה שנקרא נכדים שלהם, ושמענו גם שיר ראשון כבר של מוטי זינגבוים על כל ברמה, שיר ישן מאוד. אנחנו חושבים חזרה לך שוב, לילה טוב הרב משה גולדיס.
לילה טוב הרב גולדיס, לילה טוב לכולם, נפטר בפרשה. ואמר השם על אברהם, לך לך מארץ החום אל ארצך מבית אביך. במדרש מובא שיש שתי פעמים שכתוב לך לך. פעם אחת פה בפרשה שהשם אמר לאברהם לך לך, ופעם שנייה בלך לך אל ארץ המוריה בעקדת יצחק. ושתיהם היו ניסיונות לאברהם, גם לצאת מחורן וגם מהקדה. ואם מתעמקים בדבר, שתיהם ניסיונות קשים. לעזוב את הבית, את המשפחה, את המולדת, וזה דרך אגב מתחבר לנושא שלך, רב גלס, גם כן. שאתה בחרת הנכדים שחזרו בתשובה, לכל בעל תשובה יש את הניסיון הזה, שהוא צריך לעזוב את הבית, את המשפחה, לא רק בצד הגשמי, שהוא בן מצליח, שהוא מצליח להסתדר, גם בצד הרוחני הוא בטח עוזב. ועם כל המשתמע מכך, או הניסיון השני שהוא גם כן לא פשוט, להקריב בן, לעקוד אותו, לקשור אותו למזבח, אבל במדרש מסתפקים על שתי הניסיונות, מה ניסיון יותר גדול ויותר קשה. למרות שנראה לכולם ברור שהקדה יותר קשה, שזה ניסיון מעבר להשגה השכלית, בפרט לפי מה שמובא, שבזמן שהשם אמר לאברהם על הבן אשר אהבת, שהוא שאל את השם איזה, אמר לך חזבוך אשר אהבת, דרך אגב אתה יודע שזה ירושלם נאמר השבוע שאברהם עשה טעות, חזבוך אמר לו קח את בנך, מה הוא התחיל לשאול שאלות, קח את ישמעאל, תגמור את הסיפור ונגמר, לא נגמר הסיפור, לא היה בעיות, אבל למה שאברהם התחיל אשר איזה בן יחיד אשר אהבת, ברגע שהשם אמר לו על אשר אהבת, כתוב שהתלבשה על אברהם כל מידת האהבה שיש בעולם באהבתו ליצחק. ככה שממש אי אפשר להעריך את גודל הניסיון הזה. יש הסבר ארוך על הנושא הזה, אבל הנושא שלנו מובא בספרים שלכל אדם יש ניסיון גדול בחיים לפי מה שמנהיגים לו משמיים. ולכל ניסיון יש את המטרה שלו. עד כדי כך שיש לפעמים ניסיון כל כך קשה שאדם מגיע חלילה על ידי תערומת, שמעמידים אותו בניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בהם. אבל האמת שכל ניסיון הוא לטובת האדם, להנעת, כמו שכתוב, להנעתך ולטובתך. שהניסיונות מובילים להגיע לתיקון ליעד בעולם. וזה מתחבר לנושא שלך על בעלי תשובה. בעלי תשובה מגיעים ליעד, כמו שאמרו וחזל בגמרא מובא שאיך נקרא בעל תשובה גמור, שהוא צולח ניסיון קשה. וזה נקרא להנעתך ולטובתך, להנעתו ולטובתו. שעל ידי זה שהוא עומד בניסיון, הוא מתקן את כל העבר והוא מגיע לדרגת בעל תשובה גמור. ולפי השמות שאתה בחרת לנו, נכדים של אנשים מיוחדים, אנשי מפתח, יצחק גרינבלום, זלמן ארן, כן? קדיש לוז, מי זה היה קדיש לוז? אני לא יודע.
קדיש לוז היה יושב ראש הכנסת.
יושב ראש הכנסת, אתה
רואה? בית גניה.
בית גניה, לידינו, בצוריה?
כן, כן, בטח.
הבנתי, ובוודאי...
מי שעובר היום בכביש, דגניה, דגניה ידוע, דגניה א', דגניה ב', ו... מלא שם מה שנקרא חילונים לחלוטין, יש שם מנחה מאיריב ושיעור בין מנחה מאיריב של הבן של קדיש לוז.
מה אתה אומר? בתוך דגניה?
בתוך דגניה, כן.
אז אני תמיד שאני עושה בביקה, אני מתפלל בשדמות מחולה.
לא יודע, אני...
עכשיו אתה מודיע לי שיש גם כמה דגניה.
גם דגניה, כן, בדיוק.
טוב, זה קיבוצים של השמוץ, אתה יודע, שנה הצעיר. נכון, נכון. בימין נתניהו, גם יש לו נכד שחזר בתשובה?
בימין נתניהו יש לו בת שגר בבית וגם בירושלים, ארן קוראים להם, מאשתו הראשונה, ממיכל ארן, גרה בבית וגם בירושלים, בעלה אברך, ויש לו בת שחזר בתשובה.
וגם ממנה לא שומעים.
כן.
מעניין, והאחרון שהשם שזנתת זה רחבן זאבי.
זאבי זה בנו?
אני הכרתי טוב גם את רחבן וגם את הבן שאני מכיר עד היום. הבן הגדול.
הבן הגדול, תפתח פלמח.
כן, הוא היה פה המון טוב באזור שלנו, והוא אברך, תדע לך, משכמו במעלה.
זה בני זאב, זה בני.
על כל פנים, אתה יודע שלגנדי עצמו היה פעם לוויה.
אתה בטח, אני הכרתי אותה.
אתה הכרת אותה? אני זוכר פיקוד מרכז, שהיה אלוף הפיקוד, היה שם איזה נישה בין המטבח לאיזשהו משרד אחר, בנישה הזאת הייתה לוויה קשומה, היינו מסתכלים מלמעלה ללוויה של גנדי.
הוא קיבל איזה מתנה מראש ממשלת, נשיא הודו, ראש ממשלת הודו, גנדי. גנדי מהטמן, לכן הוא קרא לעצמו גם גנדי. השם שלו זה רחבם. רחבם ורחמים זאבי. השם גנדי הוא איזה שם שמתאר...
על כל פנים, אני בטוח שאנשים האלו שכאילו אנשי מפתח שחזרו בתשובה, בוודאי הם עברו ניסיון קשה מאוד. ואם הם נשארו בדרך, הם באמת בעלי תשובה גמורים. והלוואי גם אנחנו נזכה להיות מהחוזרים בתשובה שלמה. לציבור הדתי יש הרגשה שהוא מסודר, אתה יודע. אבל אם מסתכלים על מעגל השנה, כמה זמנים יש שמסוגלים לתשובה, אם זה אלול, ימים נוראים, אין מה לדבר. אחרי זה מגיע שובבים, עכשיו עוד מעט מתחיל ימי השובבים. יש לנו את ספירת העומר, יש ימי בין המצרים, שעליהם כתוב כל רוטפי הישיגוע, אמר הרב מרוז'ין, כל רוטפי קה. מי שרוטף את הקדוש ברוך הוא משיג אותו, והוא ממשיל את זה למשל מלך בשדה. כמו שאומרים, כשהמלך נמצא בארמון, אתה לא יכול לגשת אליו, צריכים לעבור אישורים, פקידים, שמירות, שהמלך מטייל, כל אחד יכול לגשת אליו. ובין המצרים כתוב שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא בגלות, זה בחינת מלך, מלך בשדה. בימי החנוכה, כמובן, ועוד 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 ועוד. בירושלים היה את היהודי הידוע המפורסם, רבנות הצמיות, בירושלים של מעלה, הוא פעם מגדיר את החשבון, של השנה, שכמעט ואין מתי לעשות עבירות. הוא אומר, מה נשאר? כמה ימים ספורים? הרי אלול בטח שלו, אחרי זה שובבים בטח שלו, חנוכה בטח שלו, בין המצרים בטח שלו, בוז בטיבר, מתי יש לעשות עבירות? כמעט ואין. הכל מפרשה גם הובא ואת הנפש אשר עשו בחרן, ורש"י מפרש את הנפש האנשים שהם הכניסו תחת כנפי השכינה, אברום את הגברים ושרה את הנשים. אברום לא היה רק בעל תשובה, הוא כבר השיב אחרים בתשובה. והוא ושרה התעסקו בזה הרבה מאוד. ואם אנחנו מנסים לדמיין איך זה היה נראה, אולי זה כמו איזו תנועה שיש היום, ערכים או הידברות או משהו כזה, אברום ושרה פתחו והבזיקו ופרסמו אלוקות בעולם, כנראה להם איזשהו... תנאים לזה, איך הם ראו את כולם,
אוהל בלי מזגן.
אוהל בלי מזגן, איזה אולפן. ושמתעסקים בחזרה בתשובה הזאת, מבינים את הנושא שהשם ניסה את אברהם, לך לך. מה זה לך לך? תעזוב הכל, הכל, ותלך. אדם עוזב הכל, בית, שכונה, משפחה, חברים, הכל, מיקו, בהכל, כל ויוצא לבלתי נודע. וכמו שאמרנו, זה ניסיון לא פשוט. ועם כזה ניסיון מתמודדים הרבה בעלי תשובה, גם בדור שלנו, ואתה בטח מכיר, אתה גם מתעסק קצת בנושא הזה. כמו שאתה יודע, הרב פינקוס אמר באחד ההרצאות שלו על, חג הסוכות. אז הוא אמר שכל בעל תשובה שמתחיל לבוש כיפה או ציצית, הוא נמצא בפלונטר לא פשוט. הוא מגיע הביתה מהסמינר עם כיפה, האישה מגיעה עם כיסוי ראש, השכנים, החברים, המכרים, מתחילים לצחוק, לשאול שאלות, מה קרה, השתגעתם, נאכלתם על הסרט, אתה יודע, ממש כל הלקסיקון, והם נהייתם דוסים, וככה הם נלחצים ומרגישים ממש לא נעים, ולא תמיד החוזר בתשובה, למרות שהוא חזק והחלטי, עובדה שהוא חזר בתשובה, זאת אומרת שהוא חזק, אבל לא תמיד זה עוזר לו לעמוד מול החברה, זה קשה מאוד, ולא פעם שהם נשברים ונופלים. ואמר הרב פינקוס ככה, מה העצה? וכזה בעל תשובה, שולי פול, העצה אחרי הסמינר, לעבור לגור למקום רחוק, שלא מכירים אותו, להיות שם תקופה, בינתיים מתחזקים, משתרשים יותר בעידן החדש, מקבלים יותר חוסן נפשי, בפרט שנמצאים בשכנות, בסביבות אנשים דתיים, וכך, אחרי שנכשלים טוב טוב טוב, אפשר לחזור לבית. ואמר שזו המטרה של הסוכה. אחרי ימים נוראים, שכולם מתחרצים וחוזרים לתשובה, כל יהודי חוזר בתשובה שלמה, עשר סמיצ'יבי עם קיפר, כולם יוצאים זכים ונקיים. וכדי לשמר את זה, יש את חג הסוכות. יוצאים מהבית, נכנסים לסוכה ביחד עם האושפיזין, כך מתחזקים ונכשלים, ועד אפשר לחזור הביתה. אני לא יודע איך היחסים במשפחות שאתה מדבר עליהן, בין הנכדים לסבות. אבל, איך אומרים, אחרי שהם חזרו בתשובה. לי יש ניסיון עם כאלה אנשים בשמחות שהבנים, הנכדים שמתחתנים רוצים כשר, מופרד, חרדי, חרדי ממש, עם מחיצות. יש עוד כאלה בעלי תשובה שמחמירים ועוד מביאים פה תגבור את המחיצה עד התקרה. כל מיני חברות שאנחנו עוברים. ולהורים זה קשה. יש כאלה שמשלימים עם זה, יש כאלה ששמחים, הולכים עם זה, ויש כאלה שגם כן מתנגדים בכל תוקף ונתקים קשר, ויש שהזוגות ממש מתחתנים לבד בכוחות עצמם בלי הורים. ויש דווקא שהם כן גאים, באים ומכבדים, אפילו מוכנים לשנות את הבית שלהם, מערכת הכשרות, שהילדים יוכלו לבוא לכל עצם. ואני נתקל הרבה בכל מיני אנשים שלא הייתי מאמין שיש להם קשר לדת. הם באים לחפש אוכל כשר ושואלים אותם למה, הם פשוט מסבירים, הם עונים בגאווה, הילדים שלנו דתיים ממש. ויש כאלה להפך שמקללים. היה לי פעם סיפור פה שעד היום אני, הסיפור הזה, איך אומרים, רודף אחרי. זה היה איזה בעל תשובה משובו ברסלבר כזה, שהקלה הייתה מאילת. הוא היה צפוני והקלה הייתה מאילת. ואבא של הקלה, אדם שיש לו מסעדות, מסעדן ידוע באילת, מסעדות מיוחדות, של דגי דניס מיוחדים, משהו מסעדן מיוחד, והוא לא יכל לבלוע את הצפרדע הזה שהבת שלו דתייה. בקיצור, הוא עושה חתונה, בכל אופן זה בת הרבה מבחר בבית, אין להם, אתה יודע, בן ובת, כמה יש. בכל אופן הבת מתחתנת, והוא חייב לבוא, בלית ברירה, הוא צריך להזמין את החברים, אתה יודע, להביא את כל החברים שם לפה, לירושלים, אצל הדוסים, בשכונה החרדית, זה לא פשוט. על כל פני, ישבנו ועשינו תפריט, אתה יושב מול החתן, הכלה והאבא, כל דקה, והאבא רוצה, אתה יודע, תפריט, מסעדן, הוא רוצה אוכל, הוא לא מבטר, הוא אומר, החתן אמר, לא צריך לו, הוא אומר, לא, מה זה, הוא מביא חברים שלו. וכל דקה אתה רואה אותו, מסתכל למעלה, אומר, ריבונו של עולם, תרחם עליי, קח אותו, אני אעשה מה שאתה רוצה, קח אותו. וכל דקה בתוך התפריט, תבין מה שאבא חווה. וזה מתחתנים ומשכנים את החיים. אם אתה קצת מתעמק בדבר הזה, זה פשוט ניסיונות מכל הצדדים לא מובנים. עכשיו, מכל השמות שאתה מפרט, אני מכיר רק את הבן והנכדים של רחבעם זאבי, שמכנים אותם גנדי. ותאמין לי רב גנס, אני ממש מתבייש באיזה אנשים, באיזה תוכן מדובר. אתה מכיר את החברה האלו?
זה חזר בתשובה אצלי בבית, אני מכיר את בן
הסנדי. אז אתה מכיר את אותו בן.
ודאי. כל שנה בשבת פרשת במדבר, הוא מגיע אליי הביתה בליל שבת עם צאצאיו. יש לו בלי נערה, ברוך השם.
ברוך השם, כן.
ובנים ונכדים, נכדות. ברוך השם.
ברוך השם. הכל פעם אני נזכר מה שרבי זרול אמר, אבל סרול גם אמר, אחרי מלחמת ששת הימים, אז הייתה התעוררות של תשובה בכל העולם, אתה זוכר, בכל החוגים, ממש נוצרה מהפכה, ודווקא מהניסים שהשם עשה, ואז רבי זרול אמר, שירד לעולם רוח תשובה, והחילונים זכו בזה. כך אמר רבי זרול, אנחנו מרגישים את עצמנו מסודרים. כמו שאמרנו בפתיח, שהם יותר מתכוני לחם ויין לפי הפרשה. אנחנו נתחיל עם יין. לעשות יין, אין סוף של שיטות והמצאות, איך וכמה, מתוק, יבש, חצי יבש, שיטה לתכון תנבים, כל מיני, כל אחד יגיד לך פטנטים אחרים. אני רוצה לתת מתכון ירושלמי עתיק, מתכון שיש לי גם כניסיון בו, עשיתי זה הרבה שנים, זה יין מתוק וטעים וקל לשתות. אתה יודע שבירושלים הרבו יין מתוק, כל היין הקונדיטון שיצא, אתה זוכר את ה... יין קונדיטו שהיה מפורסם כל כך, היין הסמיך הזה,
זה בא מזה. היה יקב כהן בבית ישראל, והיה להם שם אחד שעבד נמוך כזה, והוא פעם אחת עלה למעלה לטנקר הגדול לבדוק מה המצב של היין, אם הוא תוסס או לא תוסס, הוא פתח את המכסה והוא נפל פנימה והוא טבע. שם ירחם, למחרת יצא יין גן עדן.
שתהיה ברחב. על כל פנים, הירושלמים לא ידעו מה זה יין יבש. הם היו אהבו יין מתוק. עכשיו כל אחד יכול לעשות זה בבית, והשיטה שאני נותן זה בלי לכלוך, בלי התקשקשות. כי מתי שתוכנים, אם תוכנים את הענבים, את כל הסיפור הזה, הבית מלוכלך שבוע ולא מצליחים לנקות.
גם הדבורים מגיעות.
וגם הדבורים מגיעות, נכון. ואתה יודע בירושלים שהיה את השנק של בואר ויינשטוק, היה שם שתי סוגי יין, ושתיהם היו מתוקים. על כל פנים, אני מדבר על לעשות יין בבית, בצורה קלה, לוקחים ענבים שחורים. ענבים שחורים ממש, שגם מתי שפותחים את הענב, רואים איך שבפנים זה לא לבן, אלא זה אדום כהה בוהק. ממש כמו דם. הזן הכי טוב לזה, זה נקרא שמי. ודווקא עכשיו זה הזמן הכי...
לא חלבני.
לא חלבני, חלבני זה בהיר ויבש. ולא מספיק מתוק. יש זן שנקרא שמי שחור, שחור, שחור. ודווקא עכשיו הענבים האלו הכי טובים, כמו שאמרו תמיד בירושלים, חשבון הטרויב, הענבים של חשבון. ואת הענבים, לא רק שאת הענבים האלה אפשר להשיג, עכשיו בשמיטה קצת בעיה, כי בדרך כלל הענבים האלה באים לחברון, אבל בכל צדדי ירושלים, בכניסות לירושלים, אפשר למצוא את זה. אפילו שבאים מכיוון 443, ליד מחסום של מכבים רעות, שבאים מכיוון תל אביב, בני ברק, בצד ימין יש כל יום אחד שמוכר את הענבים האלו. בדרך לביתר יש מלא, ומי שנוסע לגוש עציון, בטונות, בטונות, בטונות יכול לקנות את הענבים האלו. שהיום יש איזה משהו שלא מרשים להכניס מהשטחים ענבים, לא יודע מה הסיבה. פעם היה במחנות המלא ענבים,
אתה חושב. יש פה שוק, אתמול הייתי בשוק ויש ענבים
שם. כן, אני השגתי זן שם מזה. ענבים, אין איזה תחליף. הכל במקום ענב שחור הוא טוב, אבל זה מיוחד מאוד. עכשיו את הענבים לא שוטפים, בדווקא לא שוטפים, שאם הענבים רצובים, היין יכול, אם יש טיפת מים בענבים בזמן עשיית היין, היין נפח לחומץ. קודם כך, מפרידים את הענבים מהאשכול, גם לזה יש שיטה. אוחזים את האשכול ביד אחת, ביד השנייה חובקים, פשוט מחבקים את האשכול ביד השנייה, באצבעות כמובן, וגורפים כלפי מטה לתוך חבית או כלי אחר. ואז הענבים נתלשים יפה יפה ללמטה. כמובן שחבית עץ זה הכי משובח, מישהו חובבן יכול לקנות ביד שנייה מהיקבים. אני קניתי כמה פעמים חביות בשביל נוי לברים, במישור אדומים, אצל שור, אצל כל החבר'ה האלו, וזה ממש נכס. יש יקבים שלא עושים פעמיים יין באותו חבית, אם אתה יודע. למשל, יקבי רמת הגולן, הם מוכרים כל שנה את החביות ביד שנייה, הם לא עושים באותו חבית פעמיים יין. ולמה? כי הטעם נספק בחבית. יש, כמו פרשס נוי, אחרי יש דור של גנאי ויש דור של שבח. יש כאלה שאומרים שמה שהטעם שספוג בחבית משבח את היין, ויש כאלו יננים שאומרים שלא. אם אתה יודע על הוויסקי שכולם קונים, ג'וני ווקר וכל זה, ואת הוויסקי הידוע ששיבס, אחד השאלות שלה, אם זה קשר או לא, כי את הוויסקי מיישנים בחבית של יין.
זה יין נסך.
פה מתחיל השאלה, אם זה יין נסך או לא, כי אם זה הבלי יין, יין נסך או לא, פה מתחילה כל השאלה. אז זאת אומרת שהבליעה עושה משהו. למה דווקא בחבית של יין? כנראה שזה חסר לטעם של המשקה. אבל אפשר גם לקחת חבית פלסטיק, כמו שקונים בירושלים, אצל מי היה הטמבור במשורים? בשוק היה טמבור ידוע, סלון המחוץ הזה אני חושב. איך קראו לו? היה כזה מתחת לצ'ורט כבשיל. הכל פנים, כולם קנו את זה. אדם אפשר להשיג בכל חנות חומרי בניין, יש חביות פלסטיק בכל מיני גדלים. מה שחשוב, שלחבית יהיה מכסה מתברג. כשהיין תוסס, יש לו לחץ, אם המכסה לא מוברג, הוא גולש החוצה. לא משנה איזה גודל החבית, איזה גודל שבוחרים, מה שחשוב לא למלות בחבית יותר משלושת רבעי מהנפח. אז ככה, את הענבים מכניסים לחבית, עד הגובה שאמרנו.
בלי לדרוש אותם
כך? בלי שום דבר. שלם, אני נותן לך מתכון, אתה יכול לעשות במדבר בלי שיש את הרגיש שעשית יין. תעשה דגם על צנצנת קטנה השנה, תקבל תאבון, שנה הבא תקנה חבית של 100 ליטר. פשוט לוקחים את הסוכר, והכמות של הסוכר בין 10% עד 20% מהענבים, למשל אם יש 10 קילו ענבים, אז זה או קילו סוכר או 2 קילו סוכר. תלוי לפי רמת המתיקות שאוהבים. בירושלים שמו הרבה סוכר. לוקחים פשוט את הסוכר, פותחים את השקית, ושופכים את הסוכר מעל הענבים, ולא מערבבים, לא שום דבר.
קילו מול קילו?
לא, לא. 10% עד 20% מהכמות של הענבים. על כל קילו ענבים או 100 גרם סוכר או 200 גרם סוכר. לפי מתנת המתיקות. גמרנו לשפוך את הסוכר, שמים את המכסה, מבריגים. היו כאלה שהיו עושים במכסה חור קטן, מכניסים קש, שהגזים יוכלו לצאת, אבל אין צורך לזה. סוגרים את המכסה ומניחים את חבית במקום מוצל. אני עוד זכיתי שהייתי ילד בבתי בר, שהיה לי דוד שהיה עשו יין, ואצלו אהבתי מאוד להתעסק עם היין. הוא היה לו איזשהו כריכייה בבוסטה מילנר למטה, מתחת לכריכייה היה כזה שם קיילר. איך אומרים קיילר בעברית? מרטף. במרטף הוא מאוד מתאים ליין, כי שם הקריר. והדירה עוד הייתה ליד הבור של המים, של השכונה. ככה שתבין שהקיילר הזה היה לו מלא רטיבות כזאת, וזה הטוב ליין. אבל בכל בית פשוט פותחים את הארון שמתחת לכיור, ושמים שם את החבית, ושם יש מעין הרגשה של מרתף. תנסה פעם להיחלץ. איך סיפר מוצאי שבת הרב דוד יוסף על אבא שלו, על הרב עובדיה, מרן.
נכנס
לתוך הארון. תשמע, אז הסיפור הזה הדהים אותי. לא להפריע לישון, נכנס לתוך הארון ללמוד תורה.
תכניס כיסא לתוך הארון
ולשם שם ולמד. יש כזה מושג. על כל פנים, בארון מתחת לכיור, זה המקום קריר, הכי קריר בבית, וזה מתאים מאוד. היין הזה, הזמן עד שנוצר יין, זה מינימום 40 יום, ועד 40 יום, לפי הגמור, זה נקרא יין מגיטו. אפילו אומרים שיין תוסס, זה נקרא יין מגיטוי, שאומנם מותר לברך עליו הגפן, אבל אסור לנסח למזבח. גם הובא בגמרא לשון של הקריבו לפחתך. הכוונה שרק מה שאפשר להקריב לגבוה, מותר לקדש עליו. אבל בשביל הטעם, עדיף להשאיר את היין 50 יום. אבל לא יותר ביום, כי אחרת היין נהפך לחומץ. וגם אז יש שאלה בגמרא, אם מותר לברך על היין שמתחיל להחמיץ. יש לשון בגמרא, ריח חלה וטעם חומץ. קודם כל, יש ריח של חומץ וטעם של יין. והסיבה שהטבע היין מתחיל להתקלקל, הוא מתקלקל קודם בריח ואחרי זה בטעם. אבל אם מטפלים ביין כמו שאמרנו, אין פחד שהיין יתקלקל.
אז אם עכשיו על כל המאזינים ששומעים אותם ואוכלים לשאת את מה שאמרת, אתם מביאים את היין הזה, אנחנו 50 יום לפני חנוכה.
בדיוק, בחנוכה עשו קידיש. עכשיו בחנוכה השידיש, אם שהחיינו יפה, אתה יודע? אתה יודע שיש שאלה לגבי מעשר, אפילו אם זה ענבים מאוסרים, עשיתם איזה יין, צריכים לעשות עוד פעם את היין, כי זה משהו אחר, זה ברכה חדשה. יש גם על זה, יש המון, המון דיונים הלכתיים בדברים האלו. על כל פנים, אחרי שהיין מוכן, עברו 40-50 יום, כמו שאמרנו, מרימים בעדינות את החבית, בלי לנענע, מרימים אותה על כיסא או על שולחן, ושמים בנמוך יותר, אם זה על הכיסא החבית, אז על הרצפה, אם החבית על השולחן אפשר על הכיסא, שמים כלי אחר, או חבית אחרת, או קערה, או מה שרוצים, ופשוט צריך את החוק של מים שלובים. ואז הולכים צינור פלסטיק פשוט שקוף, כמו שהיום משתמשים למזגן, גם קוראים את זה בחומרי בניין, ומשקיעים את הצינור בחבית של היין בעדינות. למה אסור לנענע שהשמרים לא יעלו למעלה? נותנים שאיבה קטנה בעזרת הפה, בקצה השני של הצינור.
או,
אתה רואה, לא רציתי להגיד, אבל זה היה. גם כנף מכרו ככה, אם אתה זוכר. נותנים שאיבה בצינור, מתחיל להגיע החומר, ואז מכניסים לכלי או לחבית הנמוכה, וככה בעזרת חוק הכלים שלובים, כל היין עובר לחבית השנייה. משים את היין בחבית החדשה שהעברנו 10 ימים, שכל השמרים ישקעו לגמרי. אתה יודע, השמרים זה נשמע משהו הזוי. מי שיעשה יין לבד בבית, הוא יראה מה זה נקרא שמרים, וצריכים נורא להשגיח מהשמרים, כי השמרים פשוט מאוד מרים. ואז אחרי שעבר 10 ימים, מסננים. סינון ירושלמי של פעם, כמו שאני זוכר שמסננים, ועד היום אני עושה ככה.
האם תחתנים, האם חיתול?
אוי 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 אוי, תתן לאנשים לשתות יין בחנוכה כמו שצריך. לוקחים משפך גדול, איך קוראים לזה ביידיש? עלייקה. לוקחים משפך גדול, הכוונה גדול שיש לו פייה גדול רחבה, ויש לו בית קיבול, כאילו לא משפך קטן. את המשפך הזה תוקעים בתוך בקבוק, או בתוך כלי אחר. כדאי לשים בין המשפך לבקבוק כיסם, כי אם אין אוויר לגמרי אז היין לא יורד, אין נוצר וקום. ושמים במשפך צמר גפן, חתיכת צמר גפן פשוטה בלי להדק, ולוקחים איזה כלי או איזה כוס או איזה ספל להשולח, מוצאים מהחבית של היין בזהירות, בלי לנענע, ויוצקים למשפך, ולאט לאט מטפטף היין, זה כזה כיף לראות את זה, מרגיע את העצבים, או ששמים והולכים, שמתרקן ומלאים עוד הפעם את המשפך, והיין יוצא מזוקק, שקוף, אדום, בוהק וטעים. ומתוק, כמובן. עכשיו חכה, אנחנו לא גמרנו. אתה יודע שהירושלמים ידעו לנצל כל דבר. ומאותו ענבים עשו 3 פעמים יין. אנחנו שגמרנו את יין ראשון. כמובן שהיין ראשון הוא הכי משובח, והכי מרוכז, הכי סמיך. אבל גם השלישי טעים. הוא יין יותר קליל, אבל טעים. וככה, נותנים סחיטה לענבים בתוך החבית, לובשים כפפה על היד ועושים קצת קווצ'ן, ולא סחיטה 100%, זה סדר, הקלן קווצ'. ואז מוסיפים מים עד גובה שהיו ענבים בפעם הראשונה, שבדרך כלל עושים 3 קילו מהחבית, ושוב פעם מוסיפים סוכר, בין 10% ל-20%, ואותו תהליך של 40 יום עד 50 יום, וזה נקרא יין שני. ואת היין השני מוציאים לא באותו שיטה, אבל לא להוציא עד הסוף, להשאיר שליש למטה, שהולכים לעשות יין שלישי, שלא יהיה שאלה על הברכה, שישאר בגדר יין. אז סוחטים את הענבים שבחבית, סוחטים אותם טוב טוב טוב, ושוב פעם מים, פחות מפעם השנייה, וסוכר, באותו תהליך תסיסה וסינון, וזה יין שלישי. עכשיו, אם חז וחלילה קורה, חז ושלום שהיין החמיץ, בירושלים גם כן לא נבלו, אני הייתי פעם נוכח בפטנט ירושלמי אצל משפחת גרומן, ואני נדמתי עד היום הפטנט הזה עוזף אחרי, נהיה להם פעם יין שהחמיץ, ולחו, אתה זוכר את הסרי לחץ של פעם, שהיין מחסק כזה מתברג מלמעלה עם שתי ידיות ארוכות, לחו כזה סיר, בסיר למעלה היה כזה פקק שסתום ביטחון, הרכיבו על הפקק הזה צינור של גז נחושת, ארוך, אתה יודע, צינור נחושת מגיע מסולסל כזה, מגולגל לעיגולים. אז כאילו פתחו עיגול אחד, חיברו לסיר. את החצה השני משכו קצת לקערה, ואת הגלגול הזה שמו בתוך מים קרים. תקשיב, פטנט, איך אומרים, סטודנטים. שמו את היין החמוץ בתוך הסיר לחץ, סגרו, הסיר לחץ על האש, על הגז, רותח, והוא מתחיל לרתוח, אתה מסתכל על הסיר, על הצינור, אתה לא מבין מה קורה פה, פתאום הוא מתחיל לטפטף מהקצה השני, יוצא אלכוהול, ספירט, ממש ספירט. אני עומד ומסתכל, אמרתי, ריבוני שלה, מה הולך פה? איך עושים את זה? עד שהסבירו לי, ואני הבנתי אחרי פעם שלישית, היין שרותח, האלכוהול יוצא. ואז האלכוהול, הוא יוצא נוזלי. אתה מקרה אותו, הוא יוצא כאילו עדים. הרי יוצא, ברתיחה יוצא עדים. שעובר את המקום של הצינור המגולגל בתוך המים, אז זה מתקרר, אז העדים נהפכים לנוזל. ואז מטפטף לך אלכוהול. פשוט מהיה עשה אלכוהול, ובירושלים פעם עשינו נוסע על מקור ברוך, והיה, אני דיברתי על זה בצחוק שימן שפירה, אתה זוכר אותו גם כן? הוא היה לו, הוא אהב מאוד יין פאר ירושלים. אנחנו היינו קוראים לזה פר ירושלים. עכשיו הוא רצה להפוך את זה למיץ ענבים, איך הוא עשה? תקשיב, הוא שם את זה על הגז, שזה רתח, הוא זרק גפרור מלמעלה, היה להבת אש לשנייה באוויר, כל אלכוהול יוצא כאילו, וזה נשרף באש כאלכוהול דליק, והיה מקרר את מה שבסיר, מיץ ענבים למעברי. גם כן פטנט. אחרי הביקור הידוע של בן גוריון אצל החזוניש, ואז בן גוריון התבטא על החזוניש, שהחזוניש הוא כמו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אתה מכיר את הביטוי, הזה. עכשיו, אחד מהחברים המקורבים של בן גוריון, שהוא ראה איך שבן גוריון מתפעל מהחזוניש, מהביקור שהוא היה, הוא בא הביתה, הוא מספר לי אשתו, תשמעי, היה להם ביקור אצל איזה, אצל רבי, רבי אחד חזוניש, ואיך שבן גוריון התלהב והתפעל ממנו, חבל על הזמן. כנראה שהחזוניש באמת אדם גדול מאוד, אם בן גוריון כל כך מתפעל ממנו. האישה שלו הייתה קצת מסורתית. חלק מהדברים שהיה לה, שהייתה מדליקה נרות כל שבת, והיא ידעה מה כנראה מהבית של האימא, שבהדלקת נורות מבקשים בקשות על הצצאים, על הילדים. ועד לשבוע הזה שבעלה סיפר לה על הסיפור מהחזוניש, היא הייתה מבקשת שהשם יעזור לה, שהילדים יהיו כמו בן גוריון. למה? כי אצל בעלה בן גוריון היה האישיות הכי גדולה בעולם. עכשיו שהיא שמעה מבעלה בכזאת התפעלות שבן גוריון כל כך התפעל מהחזוניש, היא הבינה שהחזוניש יותר גדול מבן גוריון, והתחילה לבקש שהילדים יהיו כמו החזוניש. ומספרים יודעי דבר שהצאצאים שלה כולם חזרו לתשובה. תראה, יש גם כן איזושהי בדיחה שאחד בא לאיזה רבי ואמר שיש לו שכן גוי שעשו לה הרבה צרות, הוא ביקש ברכה. אז הרבי אמר לו שהשכן יחזור בתשובה. אמר לו, חסיד רבי הוא גוי, איזה תשובה? אמר לו, יש סוג תשובה אחרת. צייצה רוחוי, יש יודד מוסי. אנחנו ניתן מתכון של לחם שעשוי מיין. חלה, אפשר להגיד, לחם מאוד מעניין חגיגי, אפשר בהחלט לקרוא לזה חלה. בקרת המיקסר שמים קילו קמח, 50 גרם שמרים, עדיף שמרים טריים. לשים קצת את השמרים, את השמרים כדי קודם לשים בקוס עם קצת מים, קצת סוכר, להרבב, להשות לכמה דקות שיצסו, ואז לצקת לסיר, מעל הקמח. להתחיל ללוש, להוסיף חצי כוס סוכר, 3 ביצים, 200 גרם מרגרינה רכה, שזה בעצם חבילה מרגרינה, להוסיף קצת מלח, 3/4 כוס יין מתוק, ולאט לאט להוסיף מים לפי הצורך, עד 2 כוסות. לשים את זה לאישה איטית בערך 10 דקות, מצליחים שעתיים, שהבצק מחוסה, מוצאים את האוויר, ונותנים עוד ערבוב, מוציאים את זה החוצה, עוד פעם נותנים לאישה קטנה, ויוצרים מהבצק לחמניות או חלות או כל צורה שרוצים. לסדר את זה בתבנית על נייר אפייה, להצפיח פעם שנייה, זה לוקח בערך שעה, כי הבצק קצת כבד, להרבב ביצה עם קצת מים וקצת שמן, למרוח על החלות, לפזר סומסום, לאפות בתנור חם 200-210 מעלות, עד חצי שעה. בינתיים לוקחים סירופ יין, מכינים סירופ יין, בסיר קטן שמים 2 כוסות יין מתוק, מרתיחים, מוסיפים כוס סוכר, מבשלים על אש נמוכה עד שהנוזל מצטמצם ממש לחצי, נהפך להיות ממש סירופ מיוחד. מקררים את החלה אחרי האפייה, ושהחלה או וכאילו מקררים את הסירופ שהחלה או לחמניות יוצאים מהתנור, מורחים מהרוטב בנדיבות, ובשבת מגלים חלה ממש מעין על המבל. אנחנו נסיים עם סיפור הפוך מהנושא שלך. הנושא שלך נכדים שחזרו בתשובה. אני רוצה לסיים עם סיפור אבא שחזר בתשובה בזכות הבן. משהו הפוך. אתה יודע, היה אחד מהמתאבקים הגדולים בהאבקות מהארץ, שנסע לגור בחוץ לארץ. דרך אגב, יש גם כן מתאבק מידוע, רפאל אלפרין, כל אופטיק אלפרין. אתה יודע שהוא היה אלוף העולם בהאבקות, ושהוא חזר בתשובה, הוא התחיל ישב ללמוד, הוא נהיה גאון והוציא ספרים הרי בצורה לא נורמלית. כל פעם היה מתאבק שנסע לגור בחוץ לארץ, שם בנה לו קריירה באליפות, וכך לאט לאט כמובן ירד מהדרך והתערבב בין כל הגויים. הוא התחתן, נולד לו ילד, הילד הגיע לגיל של הבית ספר, הוא חשב לעצמו, מה, הוא ישלח אותו לבית ספר של גויים, יהיה לו בן גוי? לא, זה הוא לא הסכים. הוא לא יכול להשלים עם הרעיון הזה, התלבט, אחרי זה החליט לשלח אותו לתלמוד תורה. בקיצור, הוא בא לתלמוד תורה, לא רצו לקבל קנס, בסוף הוא נכנס. ביום הראשון הכל היה בסדר, ביום השני הילד חוזר הביתה, לא פחות ולא יותר, עם שיפה, שהמלמד נתן לו, ולבוש ציצית. האבא ראה את זה, התרגז, נזב בילד, נתן לו איזשהו סטירון את קטנה, נתן לו עונש, מה אתה רוצה לגדול לי צדיק, איזה רבן גמליאל, בשום אופן לא. לא, אני רוצה שתהיה דתי, דתי לייט, לא רוצה שחור. בקיצור, הילד חזר לחדר, המלמד שואל אותו מה היה, הוא בוכה, מספר לו מה שאבא עשה לו. המלמד מרגיע, אתה אומר לו, תשמע, אתה מגיע הביתה, תחביא את הציצית בתוך המכנסיים, שאבא לא יראה. ככה לאט לאט אבא התרגל. חיץ שבתקופה הראשונה הוא היה מגיע לתלמוד תורה, אבא גם כן היה כועס על המלמד שמשכנע את הילד. בקיצור, הוא נהיה שמח, לאט לאט הוא התרגל והוא השלים עם המצב, והילד גדל לתפארת עם ישראל, כמו שאומרים. ילד מצטיין בכל הכיתות. בר מצווה, בחור, שהגיע לגיל ישיבה, אומר לאבא שרוצה לבוא ללמוד בירושלים, בארץ ישראל. אבא, כן, הסכם, אחרי שכנים, אבא הסכים, הבחור הגיע לארץ. הגיע לירושלים, וכאן הוא למד. גם בירושלים היה בחור מיוחד, אחד מהאלוהים. אז בתקופה היא התחילה לצאת בשבת העלונים. כנראה לא ברמה שיש היום, כן, אבל יצא עלונים, פה ושם היה כמה עלונים. בקיצור, הבן אסף כל שבת את כמה עלונים שהיה בית הכנסת, והיה שולח מכתבים לאבא בצור כיבודה, ואבא מה נשמע? היה שולח לו עלונים גם, כנאמר, מי יודע, אולי פעם זה יעזור. קיצור, יום אחד אבא היה פעם מסתכל בעלונים, יום אחד הוא נתקל בעלון, שבעלון היה שם כתוב שמי שמת לפני שלמד דף גמרא, הוא לא יכול לקרוא יהודי. זאת אומרת, אי אפשר למות כיהודי אם לא למדו דף גמרא בעיון. אבא החליט, מה אני באמת, למות כמו גוי? לא, הוא חייב למות דף גמרא. בחיים הוא לא קרא כלום, אולי לצורתו, מה עושים? אז הוא נזכר במלמד שהוא הכניס את הילד שלו, שהיה ילד קטן, ושם הסיפור עם הכיפה והציצית, הלך למלמד, דיבר איתו ככה בצד בשקט, אומר, תשמע, אני מבייש, אבל זה המצב, אני רוצה שתעזור לי. כסף לא היה חסר לו. קיצור, המלמד התחיל ללמד איתו סידור, חומיש, משנייס, ככה לאט לאט לקח לו חברוסס עד שהגיע לגמרה, ולקח לו הרבה עזרים, הוא השקיע בכל הכוחות, והוא הגיע למצב שהוא ידע דף גמרא כמו שצריך. אחרי שהוא גמר את הדף גמרא, הוא החליט לעשות סיום. סיום הדף. שמעת פעם כזה מושג? אבל תשמע, הדף הזה היה מושקע. הוא לקח אולם מחוץ לארץ, משהו יוקרתי בומבסטי, בתזמור, בצלמים. אין דבר שהוא לא עשה. והוא התחיל לעשות סבב אצל גדולי הדור, להזמין אותם לסיים. כל גודל שהוא נכנס, הוא מספר לה שהוא עושה סיים הדף, הוא מסתכל עליו, מה סיים הדף, מה זה? ספר את הסיפור שלו. כולם התרגשו, כולם הבטיחו לו שיבואו. אפילו הגיע לרמי של פיינשטיין, ורמי של פיינשטיין שמע את הסיפור הזה, הוא אומר, כזה דבר, אולי המאמין בחיים שיקרה. והוא אמר שהוא בא. איך אומרים, מי רואה שם באים ולא בא? בקיצור, היה שם הגלריה של מזרח, הכי יפה בחוץ לארץ, זה אמריקה. מסלטו משמנו. היה ערב מרגש, אתה יודע, גם גשמי, אוכל טוב, הכל, ודרשות, ערב חבל על הזמן. נגמר הערב, הלילה, כהן תסרים, הבעל הדף גמור הולך לישון, והוא לא קם בבוקר. הוא זכה למות עם דף גמרא. זה סיפור שהיה מודפס. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום, ושנזכה אנחנו נשוב בתשובה שלמה, כמו שמספרים, שאחד נכנס לבית ישראל מגור ושואל אותו, והרבי שואל אותו, במה אתה מתעסק? אז הוא אומר לו, אני מתעסק בבעלי תשובה. הוא ממשיך ואומר לרבי, שהרבי לא יחשוב שאני בעל תשובה. לא, אני חרדי, חרדי ממש. שואל את הבית ישראל, למה באמת לא תהיה בעל תשובה, לא חבל? שיהיה פרי לך עכשיו, שנזכה כולן לכל טוב.
אנחנו נשמע עכשיו את השיר של ויינטון, מה מרוחל? ברוך לשיר המפורסם
הגרמן הזה.
הגרמן הזה, כן.
זה מעורר באמת. זה מעורר לתשובה.
אז בואו נשמע. תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום.
ואני בבואי מפדן עלי מהדרך בויחו בסלחם שוכן מקום קדוש עיקר עירך אוהל קטן ששופכים בו דמועס בשעס צער בשעס מוכו סמוך ונראה לירושלים נראה קוידש ביהוד אלף מחשבון בערב חג וראש חוידש באים היהודים להתרפק אצל ממרוכו לפני רבו יסבשונים ביום בעיר נכנס שם הגאון רב חיים שמואל לויץ ראש ישיבה סמיר ומסביבו תלמידים וקוילוי גוי ורוי ילך רב חיים פורץ בבחימר ואומר גיטראי את הירם ממה בוודאי כבר שמעת את הבקשה מרבוי נדהלמה שאומר לך רוחו רוחו מיני מבכי קוי ילך אבל אני חיים, דן ליבקינד, אומר לך, ואין מה מבין, ועד עמך רחמי משעלי, לפני מלך, בואי לנפש כל חיים. אוי ואין מה מבין, שר דמו איסלוי נינלי, שיו ימא לצוג איסאי ידאי תאיר ממא רב איס בונאיס וסיכא ין ויאטוליס עד מתאי דישי קינדר עוד התגלגלו מגוליס לגוליס ממצרים בובל ספרד והדבר שהבירה שיהיה עינייך יראיסה פזירה שלא ידעו עוצה ונגע פיצה וחבירה אוי תאיר ממה רבו יסבונו יסוס יחויר ויאטוליס עד מתי דישי קינדר עוד התגלגלו מגוליס לגוליס ממצרים בובל צפרד והדבר שהבירה שיהיה עינייך יראיה ספזירה שלא ידעו עוד צער ונגע פיצה וחבירה יהודים מבקשים לבוא ולהתפלל אצל האמא בסכנינים וגם אצל יוסף הצדיק אצל הבן זקינים אבל להתקרב אל האוהל לאו כל אודום זויכם ובן יויש וטייבל אין פה יצפה ומויכם ואילו רב חיים מצאי כבייכם ויבאים המבאים ועד עמך רחמי משאלי לפני מלך בואי לנפש כל חיים ויבאים המבאים שר את בואי סלוי נינה ובוודאי לקפליקטה מה שכתוב מפורש בפסיקטה שרוח לימינו נקברה בבית לחם על פי הדיבור יעקוי וביני טען בונה יסידים לחזור מן הגוילה הם יבקשו להתפלל בזמן של שמחה וכשיש חלילה חוילה ורוחו תעמוד לפני השם כשליח ציבור לאמא מספרים בסוירס טויבס בזמירויס ושירים לאמא מגלים בשקט כל צער ויזירים והאמא מבקשת בתפילה בדיימה בחום בפרט רוחה למייני כשבקשה רחמים לפני מילך נסגוב מיד נסגל גלי רחמוב ואמר בשביל רוחו אני מחזיר את ישראל מקוימם ויהי לי גממה, זה הרי בוודאי גיטי סבורה מכמוך מרגישה, מה נקראת אישה קורה בוודאי תבקשי, עליי יושבים בצער ובני מלכייני פסחנו נשאר. מתי נזכה לשמוע בכי של תינוק, והנה בויכה הנער. תאיר ממה, זה הרי כבר מזמן לא גרויס חידיש, שהאימא לבד עומדת בעבדו ולבקידיש, והילדים שואלים ההוידו וניחה. יסגדל ויסגדל שמי ויתעתה ינים לבית משומי מיראי. אוי אמא יקרה, קוליין לוח מצפה, אפילית חינוסך לפני מילך מרפה. וירחמיכו הלמחו מסגוילים, סוימך נאיפלים ורויפך חיילים, בפרט המחלה הנורא שלא חסה לקטנים ממגדוילים. ולא נוותר לבקש חליל וחס על צער השכינה גובוליס הדס. צניאס אויסו ברוחל, למדנו במסכס מגילה, נשאר בדלת דמס של תוירה בתוך מיני ים סגילה. לא נכרע למודרניזציה, רק בדרך הסלילה. בואי מלא הפה שפתוחים, כשהריבו את השומיים נפתוחים, לידי שקינדר פנוסה נעמית רבוחים, פנוסה וחלקונה בלי מכשויל ותקודת, ישיועץ ונחומץ על כועס יין מולה. יבקולי ביומייני, ימשיח צדקייני, לא צר ויוגן, נאים, נאים, נאים. מדבסף הגניגן, סוסיין וסימחו יסיגן, ויומה כלום, ומיין, ומיין.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
עלם הדרך, סיפורו של קבר רחל, ספר מיוחד, יצא כבר מדורה שנייה, למעלה מ-370 עמודים, ספר שמספר את סיפורה של קבר רחל אמנו, על כל המסמכים וכל התגליות מסביב לקבר רחל אמנו. על הספר הזה הוא מחברו, אנחנו רוצים לדבר עם נדב שרגאי, שלום נדב.
שלום ברוכה.
ואתה מחברו של הספר עלם הדרך. מה מכיל הספר?
הספר עוסק בכל המכלול של דמות רחל ותולדות קברה, השתלשלות מראהו לאורך הדורות. יש לנו 1,800 שנה של עדויות שונות על ההשתנות של מראה המקום, עדויות של נוצרים, של מוסלמים, של יהודים, גם בכתב וגם בציור ובצילום. יש לנו את הסיפור של שנת 1841, השינוי הגדול במעמדו של המקום, כאשר מונטיפיורי, משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית משיגים הרשאה מהשלטון הטורקי להוסיף עוד חדר לקבר של רחל, וגם קושן שמכיר בזכויות היהודים ובחזקה היהודית על המקום. יש כמובן את הסיפור על שמשי קבר רחל לדורותיהם ומסורת המפתח שמסייע ליולדות.
כדי אנחנו נדבר על זה בהמשך.
והיומנים העבודים, העבודים רובם, אבל חלקה, שניים מהם השתמרו של קבר רחל. הניסיונות לרכוש קרקעות לאורך השנים ליד הקבר, רובם לא צלחו. הזיהוי של רחל עם השואה ועם אסונות, כמובן המאבק הגדול להשאיר את קבר רחל בריבונות מדינת ישראל ב-95 מול רבין, וגם נספחים תפילות שקשורות לרחל אמנו, מנהגים, מדרש, אגדה, פיוטים, שירה וספרות, עולם ומלואו.
שהוא ספר מקיף מאוד על כל מה ששייך מסביב לקבר רחל אמנו, כולל גם תמונות וציורים וליטוגרפיות, כל מה שנמצא מסביב לקבר רחל אמנו. אז בואו ככה ניכנס לתוך הספר, איך נראה קבר רחל פעם ואיך הוא השתנה במשך השנים עד לימינו, שהיום שם נדע מה, 3-4 כוללים בתוך הקבר רחל.
טוב, השאלה מה אתה קורא פעם? פעם זה,
אתה יודע, יש בציורים יש מ-1800 ציורים שאיך שנראה קבר רחל.
כן, אנחנו יודעים מעדויות, בעיקר עדויות של צליינים נוצרים, שעד המאה ה-11 במקום היא הייתה מצבה בדמות 11 או 12 אבנים מונחות סמוך או אחת על השנייה מתחת לכיפת השמיים בלי שום מחסה. כאשר במאה ה-12 ובמאה ה-13 יש כבר עדויות, עדיין לא ציורים, שמעל האבנים נבנית כיפה שהיא נתמכת בארבעה עמודים והמקום פתוח, כלומר לא מדובר עדיין בחדר סגור. במהלך המאה ה-13 בהחלט ייתכן, שוב הדבר הזה שנוי קצת במחלוקת, שגם העמודים וגם הכיפה הוסרו על ידי המוסלמים, אבל הם נבנו מהר מאוד מחדש מעל המצבה, שאז עדיין נקראו באותות או סימנים ל-11 אבנים נפרדות. רק במאה ה-16, המאה ה-17, בתקופת השלה הקדוש, הקבר, המקום נסגר לכדי חדר, כן? והקשתות, ועליהם הכיפה, הקשתות נאטמות, וכך נוצר החלל, אוהל רחל אמנו, כן? שבפנים ציון הקבר, המצבה. מי שאז מתיר ליהודים לסגור את הקירות הוא משה לירושלים מוחמד פחה. וכמובן, ב-1841, משה מונטיפיורי, אחרי ביקור של רעייתו יהודית במקום, יהודית שהייתה הכרה שנים רבות, ובניגוד לרחל לא נפקדה, הסיפור של המקום, הדמות של רחל מאוד נוגעת לליבה, והיא משכנעת את בעלה להשקיע במקום, להשתדל אצל השלטון בקושטה, להשיג קושן על המקום, ועוד חדר נוסף מוקם בצמוד לציון הקבר. החדר הזה למעשה נועד לפתור איזשהו סכסוך שהתמשך לא מעט שנים בין המוסלמים לבין היהודים על המקום, כיוון שהמוסלמים נהגו לתאר את מתיהם שם. והחדר נועד לאפשר למוסלמים להמשיך ולתאר את מתיהם שלא, מאוד בסמוך, אבל שלא ממש בתוך חדר ציון הקבר. ויש לנו כמובן את שנת 95-96, שבו המראה המסורתי הקלאסי של קבר רחל, כפי שהוא מופיע בתמונות וגלויות ותחריטים ובולים ומדליות ומטבעות, מבנה הכיפתי הקטן עם עץ הזית שמעיל עליו, מוקף במסדרון ובביצורים גדולי ממדים ובעמדות צבאיות ובחומות. אנחנו מבקרים שם ואנחנו יודעים שיפה באופן מיוחד זה לא.
אתה מדבר על מה שיש היום,
מה שקיים היום.
כן, ודאי שלא, זה לא רק שאתה יפה, זה עוד בעדינות, זה מכער את המקום.
כן,
עכשיו במשך השנים הקבר גם נסגר, גם שער שמו על הקבר, ואז יושב שם אדם, והוא יושב וכותב יומן בכל יום מה קורה שם בקבר רחל. מי הוא אותו אדם? מה זה היומנים האלו? היומנים האלו גם נעלמו באיזשהו שלב?
כן, כאשר משה מונטיפיורי למעשה מיסד את החזקה היהודית על קבר רחל, הוא נבנה שער למקום קודם כל, ויוצרו מפתחות מיוחדים. הוא הפקיד את המפתחות בידי שמשים שמונו להשגיח על המקום. אלה היו אותם שמשים שהיו אחראים גם על החורבה בירושלים. היה שם ספרדי והיה שם אשכנזי. ועל המפתח אולי נדבר בהמשך, כן. אבל על כל פנים, השמש האשכנזי האחרון של קבר רחל, רב שלמה פריימן, הציב במקום מחברות ויומנים, ואפשר למעשה לציבור לרשום במקום תפילות, בקשות ותחנונים, בעיקר בקשות אישיות, לעתים מאוד אינטימיות. האנשים, אתה רואה, ביומנים ששרדו, מבקשים שם על שלום הציבור ועם ישראל כולו, על רקע השואה, על רקע מצוקת המלחמות. זה תערובת של ספר מבקרים ושל יומן אישי וספר זיכרונות. כמעט כל מי שביקר במקום בשנים שקדמו להקמת המדינה חתם ביומן את שמו, אנחנו רואים שם חתימות של ביאליק ושל עזר ויצמן ואחותו בתור ילדים, ושל ברנרד שו, ושל מלך ספרד אלפונסו, ושל הנריאטה סולד, וכמובן בעיקר של עמך ישראל, אלפים אלפים אלפים, עשרות אלפים של חתימות. היו מעל 20 מיומנים שלאורך השנים משנת 1910 בערך ועד 1947, עד שקבר רחל נפל בידי ירדן. נרשמו בהם עדויות של המבקרים, בקשות, התרשמויות, וגם תיעוד יומיומי של ההוויה של קבר רחל באותם שנים על ידי פריימן עצמו.
מי שמגיע, הוא כותב על תלמידי עץ חיים שמגיעים ועושים שם הקפות. הוא מתאר גם מי שלא חתם, הוא מתאר סתם מי שמגיע לשם, מי מהקבוצות שהגיעו לשם.
נכון, הוא מתאר את הקבוצות השונות, את פעם קבוצה של תימנים, פעם סאטמר, פעם הבוחרים, פעם עץ חיים. הוא מתאר גם את הסכסוך המתמשך עם המוסלמים על המקום, באותם שנים שהיו לא כל כך קלות הדברים בולטים. אפילו הנשיא הוועד הלאומי יצחק בנצי מעורב בניסיון ככה לסייע לפריימן באותם שנים. על כל פנים, היומנים הללו רובם ככולם עבדו. ברגע שקבר רחל נפל ב-47-48, כן, היומנים נעלמו. הבנו של שלמה פריימן, שכבר אינו בן החיים, גד פריימן, מספר שאביו מסר אותם לשייח מוסלמי שגר בסמוך, שנחשב לידיד באותה תקופה.
למה לא לקח את זה איתו כשהוא...
העזיבה נעשתה מאוד מאוד בחיפזון, הוא גם היה משוכנע שהוא ישוב לשם, שזה זמני. אחרי מלחמת ששת הימים נמצאו שניים מן היומנים הללו תמונים בחצר בית הכנסת החורבה, שגם שם פריימן, שלמה פריימן, היה שמש. הראשון שמצא אותם שם היה הרב שלמה גורן. והוא נטל אותם לרשותו, וגם סביב זה יש איזושהי אנקדוטה, כן, המשפחה חשבה שהיומנים צריכים להיות אצלה. היה איזשהו מאבק בין הרב גורן לבין המשפחה, בסופו של דבר היומנים, שני היומנים שנותרו, אכן מוחזקים בידי המשפחה עד היום. ואפשר לעיין
בהם. אז זה שני היומנים היחידים שנשארו.
נכון, מבין 24 ו-25 כרכים.
אך לא, יש שם עוד אחד בשם יעקב סבן, שגם כתב איזשהו יומן?
כן, אבל זה יומן שהוא פחות התרשמותי, פחות חווייתי, יותר רישום טכני של תרומות ושל סדרים. אבל כן, גם הוא רשם פנקס ששערו, צילום שערו מופיע בספר, זה השער להשם צדיקים יבואו בו, הפנקס פתוח וכולי, לכל הנדיבים שיבקרו במקום הקדוש הזה, כן? באמצעות הפנקס הוא גם התרים ציבור שהגיע למקום.
הוא גם פנקס מאוד מרשים.
כן,
שעשה בכתב יד, כן. כן. עכשיו, דיברת מקודם על המפתחות, אז המפתחות, משה מנטיפיורי נותן שניים, עושה שני מפתחות, אחד לספרדי, אחד לאשכנזי. מי הם היו הספרדים, מי הם היו אשכנזים?
היו שלושה שמשים ספרדים, היו בני משפחת בורלה, ושהחלו את למעשה במלאכה, ומכיוון ש... יהודה בורלה, סופר, בנו של ישוע בורלה, שמע שהספרדי של קבר רחל לא רצה להמשיך במסורת, המפתח, ההשגחה על קבר רחל, הוא עברו לחתנו של ישוע בורלה, סבן. והיו חמישה אשכנזים שכיהנו בתפקיד לאורך השנים, בני משפחות מונזון ופריימן. גם כאן באיזשהו שלב משפחת מונזון נטשה במרכאות את התפקיד והעבירה אותו למשפחת פריימן. תפקיד השמה של קבר רחל נקבע לראשונה ב-1796, 45 שנה לפני שמונטיפיורי למעשה חולל את השינוי הגדול בקבר רחל, בהסכמה שעליה חתמו בשעתו גדולי הרבנים של ירושלים, אבל רק ב-1841, כאשר הותקנה הדלת ויוצרו המנעול והמפתחות לקבר רחל, ורק אז למעשה התבסס מעמדם של השמשים במקום. וההסכמה הזו קבעה שתסדרים בקבר רחל, והיא קבעה לראשונה שמי שהופקד על השמשות בארבעת בתי הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה, כן, רבן נחמן מזכה, אליהו נביא, האמצעי והאיסטנבולי, יהיה גם השמה של קבר רחל. והראשון מבין הספרדים שהופקד על המקום היה בחור יהודה בורלה, בן למשפחה מיוחסת ממגורשי ספרד. הוא נולד בירושלים, הוא צאצא למשפחת אלגזי, כן?
מרית אלגזי, כן.
כן, והוא נולד בירושלים ב-1813, הוא היה חזן בבית הכנסת האיסטנבולי, מלמד בחדר, והוא קיבל, הוא קיבל את המפתח ביותו בן 28. משפחת בורלה התגוררה בחצר בורלה, ליד ישיבת המקובלים בתאל בעיר העתיקה, במרחק כמה עשרות מטרים שם משאר בית הכנסת אליהו הנביא, והוא מדי יום עשה את דרכו לקבר רחל על חמור, זה הסיפור. הוא נפטר מאוד צעיר, ובהדרגה בני המשפחה שילבו כיורשו את צעיר בניו יהושע בורלה, שהוא היה בן 6 באותם ימים, תתאר לעצמך, הוא כבר קיבל את התואר. כמובן שבפועל הוא לא עסק במלאכה, עסקו בזה בני המשפחה, אבל בגיל 17 הוא למעשה קיבל את הכתר באופן פורמלי. והוא המשיך גם כן במקביל לעסוק בענייני בית הכנסת החורבה, והוא, אני חושב, העריך ימים יותר מכל השמשים, הוא שימש בתפקיד בין 1939 עד כמעט, סליחה, בין
עד 1939,
כן, במשך כמעט 50 שנה. ואחר כך כמובן אמרנו שהתפקיד עבר לסבן.
סבן שהוא היה חתנו של ישוע של בורלה.
נכון. עכשיו, מבין האשכנזים, הראשון היה רב אברהם לייב מונזון, שהוא עשה את דרכו לארץ ישראל מרוסיה, דרך היבשה כשהוא רכוב על סוס, ככה כפרש בודד, ובואו באמת עורר סוג של הערצה בקרב יהודי ירושלים. באותה תקופה עדיין ערבייה האזור התנכלו ליהודים שפקדו את קבר רחל, והשלוחיו של מונטיפיורי מאוד התרשמו מאוד אומץ ליבו של רב אברהם לייב מונזון, ובחרו אותו לתפקיד השמש במחזיק המפתח. והוא באמת מונה לנאמן על נכסי הציבור שם ושמירתם, והוא שירת כשמש גם בבית המדרש מנחם ציון ובית הכנסת הגדול בית יעקב שבחורבת רבי יהודה החסיד. והוא נפטר ב-1870 אחרי 29 שנות כהונה שמשות במקום, ואז בנו רבי יואל יוסף שמעון מונזון, שכינויה היה רב שמעון שמש, מקבל את התפקיד. ובערוב ימיו, כאשר ככה רב שמעון כבר מזדקן, הוא מעביר את התפקיד לרב ישראל פיימן מהדיירים הקבועים בחורבה. וככה התפקיד מתגלגל עד לרב שלמה פיימן, השמש האחרון.
הם היו קשורים משהו משפחתי, או סתם מגיע את זה אליו?
הם היו שם פשוט פיזית, כלומר הם השליחו, הם היו עוזריו.
ואז הם הביאו לישראל פיימן את המפתח, ומי ישראל פיימן זה מתגלגל על המשפחה בהמשך?
עד שלמה פיימן, שהוא האחרון שכיהן במקום כשמש, וב-1947, בפעם האחרונה הוא פקד את המקום, ונטל איתו את מה שניתן היה לקחת, תמיד חלם, כך מספרים בני המשפחה, לחזור למקום ולחיין שם שוב כשמש, אבל הוא לא זכה, הוא נפטר לפני שישראל חזרה ושחררה את המקום.
המפתח נשאר אצל בנו.
המפתח נשאר אצל בנו, אצל שוקי פריימן.
וזה עבר לגד פריימן.
ומשם הוא עבר לגד פריימן, מדי פעם מחליפים, המפתח מחליף ידיים, בכל אופן המפתח נמצא אצל בנה, ועד היום מגיעים אל גד פריימן נשים. שהמסורת, מבחינתם המסורת שהמפתח מסייע ליולדות ללידה קלה, והיא מסורת שקיימת, והם מבקשים את המפתח. היום כבר המפתח לא ניתן כפי שהניתן פעם ליולדות, אבל הוא פתקים שככה מונחים לצידו לא מעט. אני חושב שגד פריימן סיפר על כך לאחרונה לאחד מעלוני פרשת השבוע.
עכשיו, מה זה המפתח שהחזיק ברמץ?
יש שני מפתחות מקור למעשה. מפתח אחד שהחזיק שמעון ברמץ, שהוא צאצא של משפחת מונזון. שמעון ברמץ הלך השנה לעולמו. הוא החזיק גם בחותם המיוחד של שמשי קבר רחל שניתן על ידי מונטיפיורי לשמשים ב-1941. מפתח אחד מוחזק על ידי בגליל, באחד המושבים, על ידי בני משפחתו, יורשיהם של בני משפחת בורלה.
גם שם אני חושב שיש שני מפתחות.
אלה שני מפתחות המקור. עכשיו, לכל מפתח היה גם העתק. העתק אחד מוחזק על ידי משפחת פריימן, והעתק אחד מוחזק על ידי עודד בורלה, בנו של יהושע בורלא, עודד בורלא, סופר הילדים והצייר, שגם הוא הלך השנה, שני חודשים
מעניין.
הלך לעולמו.
שניהם, הוא ומונזון, וברמץ.
באותה שנה.
כן. עכשיו יש גם לקובי סבן, יש גם כמפתח.
קובי סבן הוא צאצא של בורלה.
אתה אומר, הוא מחזיק את המפתח המקורי.
הוא מחזיק את המקור. הוא וברמת שימון החזיקו את
המקור. ואחרים, פריימן ובורלה החזיקו את העתק.
פריימן ועודד בורלה החזיקו העתק.
עכשיו, המפתחות האלו מבחינת השערים לא שווה שום דבר. השער הזה כבר לא קיים, אני חושב, לא?
השער קיים.
קיים השער?
קיים, שופץ, צופה בצבע
זהב.
בצבע זהב. הוא יוצר בשעתו על ידי המסגר אליהו בסן. והיה מי שדאג בישון לילה לפרק את המנעול ולבדוק שכפי שהאגדה סיפרה, והוא מצא שזה הכי נכון, בתוך המנעול מצויה השנה שבה אותו בסן ביצע את העבודה ל-841, ושם רשום גם שהוא עשה את זה. אני חושב ששרה ברנע, אחת המדריכות שעוסקת הרבה בנושא קבר רחל, יש לה אפילו צילום של של הרישום הזה בתוך מסתרי אותו מנעול. ברמץ עצמו הגיע לשם בהתרגשות גדולה לפני לא כל כך הרבה שנים, וניסה לפתוח את
עם המפתח שיש לו.
כן, יש עוד אגדות על מפתחות שונים ומשונים, אבל אלה ארבעה למיטב ידיעתי.
עכשיו, במשך 19 שנה אי אפשר להגיע לקבר רחל. מה היה שם במקום במשך 19 שנה?
לא הרבה. המוסלמים פרסו שם שטיחים עם פסוקים של קוראן. גישה של יהודים למקום לא התאפשרה, כפי שהיא לא התאפשרה להר הזיתים ולכותל המערבי, למרות שהירדנים התחייבו בהסכם שביתת הנשק עם ב-48 שהם יאפשרו זאת. הם לא קיימו את הסעיף הזה והדברים ידועים. מדי פעם התקבלו דיווחים על פגיעות במקום, גם שם וגם בהר הזיתים, וקמה צעקה בישראל, בעיקר מכיוון חברי הכנסת הדתיים. במהלך אותם שנים גם התפרסם מכתב יוצא דופן של הרב מימון, שהיה אז שר הדתות, ככה שהוא עיקה על חטא, על הזנחת המקום, ועל כך שאין מספיק פעילות כדי לדאוג לכך שהוא לא יחולל.
הייתה פעם פנייה של ראש ישיבת חברון, או בכלל סלסרנה, שרצה שיפנו לחוסן, ויגידו לו, בואו נחליף, נתן לך איזשהו שטח אדמה באזור הערבה, ותן לנו את קבר רחל. היה איזשהו פעם איזושהי פנייה כזאת, או שנגמרה גם בשום דבר?
כן, הייתה פנייה כזאת, שמעתי עליה, לא הצלחתי ככה לאשר אותה, אולי אתה יודע יותר על העניין הזה.
עכשיו, בספר שלך במדורה
היו גם תיירים יהודים עם דרכונים זרים שמדי פעם הצליחו להגיע לשם, ואז הייתה ניתן פרסום לביקור שלהם שם, והם תיארו את מה שהם ראו.
אנחנו יוצאים לפרסומות ולשיר אחרי הפרסומות, קול ברמה של פיני ובר מתוך הדיסק נודה לך.
סוף חור לי הוא נוסך ניום השם ושוב הוא מיירץ אויין כל יומם השם מנהי כוילך מבכי ואינם יחמידים עוד יהיה סוף חור לי הוא נוסך ניום השם ושוב הוא מיירץ אויין
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
חזרנו מהשיר של תוך הדיסק נדלך עם אל יול טייכמן שיר קול ברמה ואנחנו ממשיכים את שיחתנו עם נדב שרגעים עכשיו יש איזשהו פרסום אצלך בספר סיפור כיצד הציל אדריאנוס את קבר רחל מפיצוץ מה זה הסיפור הזה?
זו לכאורה אנקדוטה אבל אני חושב שזו אנקדוטה מאוד משמעותית כי מדובר באמת בכמעט פיצוץ קבר רחל בטעות על ידי השלטון הבריטי ואולי אני אספר את סיפור המעשה אני כאשר הכנתי את הייתי שקוע בהובלת התחקיר לספר באחד מתיקי הארכיון הציוני בירושלים היה מונח בין מכתבים רשמיים של יצחק בן צבי ומכתבים אחרים גזיר עיתון ללא תאריך ללא זיהוי באיזה עיתון מדובר הוא נשא את הכותרת כיצד הציל אנדריוס את קבר רחל מפיצוץ ובאותו גזיר עיתון סופר מעשה מימי המרד הערבי הגדול בין השנים 36-39 כאשר הערבים מרדו בשלטון הבריטי פגעו בו ובחייליו וגם לא מעט פגעו במטרות יהודיות לאורך הכביש בין חברון לירושלים אפילו אם תראו לא פעם אש על התחבורה שנסעה עליו והבריטים בניסיון להתמודד עם ההצרה הזאת החלו לפוצץ בתים לאורך כביש חברון לירושלים ומי שהוטלה עליו אז המשימה של פיצוץ הבתים היה אותו אנדריוס הוטל עליו לצאת עם פלוגת הנדסה בריטית אל הדרך בין חברון לבין ירושלים לסמן את הבתים שהם יודעים לפיצוץ ולפוצץ אותם אותו אנדריוס שהיה מושל מחוז הגליל הוא שאל זמנית לאזור ירושלים הוא קבע בטלפון עם אנשי פלוגת הנדסה מסוימת להיפגש איתם בצומת דרכים בכניסה לעיר בית לחם עכשיו כנראה בגלל תקשורת לקויה בטלפון אז עוד לא הוצבו אנטנות סלולריות בכל מקום אותו קצין פלוגת ההנדסה שאנדריוס שוחח עמו הבין שהוא צריך לפוצץ בתים באותה צומת, לא רק לא להיפגש וכשאנדריוס מגיע לאותה צומת הוא נדהם לגלות חיילים שעוסקים בהנחת דינמית סביב קבר רחל כמובן שהוא מיד מורה להם לחדול מהמלאכה ולפרק את מטעני הנפץ זה סיפור המעשה כפי שראית אותו באותו גזיר עיתון לא מזוהה מסעיר לא? אבל מכיוון שאני בא מהעיתונות ומהתקשורת אני יודע שלפעמים דמיון ועובדות מתערבבים לפעמים העורך או שמוסיף נופך משלו שמסיר דברים שהכתב העביר ולכן צריך לבדוק צריך היה לבדוק שלסיפור הזה יש ידיים ורגליים אז ראשית בדקתי מי היה אותו אנדריוס לכן הסתבר היה משה לגליל בתקופת המנדט הבריטי, שלפרק זמן מסוים באמת הושאל לירושלים. הסתבר שאותו אנדריוס נרצח בספטמבר 37 כאשר הוא היה בדרכו לתפילה בכנסייה בנצרת. פניתי לספרייה הלאומית, ביקשתי לעבור לעיתונים יומיים מהחודש של הרצח, ואז לשמחתי מצאתי את הכותרת מאותו גזיר עיתון בעיתון הבוקר מיום שלישי לאוקטובר 37. טוב, אז עכשיו מצאתי עיתון ויש לי תאריך, אבל מאין לי שהעובדות נכונות. אז הלכתי עם החומר הזה לדוב גנרחובסקי, יהודי שחי בירושלים, אני חושב שאתה מכיר אותו.
בוודאי, כן.
הוא בקי באמת בתולדות העיר, בתולדות ארץ ישראל, הוא פרסם למעט חומרים בחקר ארץ ישראל וירושלים, והייתי עצתי איתו. והוא יעץ לי להגיע לגבריאל ציפרוני, יהודי מאוד מבוגר, שהיה עיתונאי בבוקר. אמר, תנסה, אולי הוא זוכר משהו. אז הגעתי אל ציפרוני, זה היה לפני 4 או 5 שנים, הוא כבר היה בן 95. חששתי קצת מהגיל שבו לפעמים לא זוכרים דברים, לפעמים זוכרים דברים שלא היו, אבל ציפרוני עם כל גילו התגלה כבעל זיכרון צלול ומופלג. והשיחה הייתה בינגו, מכיוון שהסתבר שאותו ציפרוני הוא העיתונאי ש-67 שנים קודם לכן פרסם את הידיעה בבוקר. ולא זו בלבד, הוא גם סיפר לי ממי הוא קיבל את המידע. את המידע מסר לו עובד בן עמי, מי שלימים היה, הפך להיות ראש עיריית נתניה, שהיה ידיד קרוב של אנדריוס. אני עדיין הייתי קצת סקפטי ושאלתי את ציפרוני אם הוא בדק את המידע הזה עם עוד מישהו, והוא זכר שבאמת הזיכרון שלו הלווה עליי ועלינו ועל כולנו זיכרון כזה בגיל כזה. הוא אומר, הוא לא היסס לשנייה, והוא אמר כן, הוא מספר שהוא פנה אז לראובן אלקלעי שהיה איש לשכת העיתונות הממשלתית, והוא בדק עבורו, הצליב עבורו את המידע הזה עם גורמי צבא בריטים שאישרו לו את הסיפור. אז היה אנדריוס והיה סיפור, וכמעט, רק כמעט ברוך השם היה קבר רחל.
עכשיו לאנדריוס הזה יש משפחה? יש לו איזשהו...
זהו, אני חיפשתי תמונה של אנדריוס ולא הצלחתי להשיג אותו. אם מישהו מהמאזינים נתקל או יתקל בעתיד בתמונה שלו, אני מאוד אשמח לקבל עותק שלה.
או תמונה, או אם אפשר לגלות את המשפחה שלו, שווה להביא אותם לארץ לראות מה עשה אותו אבא שלהם.
בהחלט, כן. אז זו לכאורה אנקדוטה, אבל זו אנקדוטה מאוד משמעותית, כי קבר רחל כמעט ופוצץ.
עכשיו, סיפרת לי בשיחה מקדימה שיש איזשהו מסמך שהיה פעם בהיכל שלמה בארכיון, המסמך הזה נעלם.
כן, מדובר בכתב ההרשאה שקיבל משה מונטיפיור עם השלטונות הטורקים לבנות עוד חדר לקבר של רחל ב-1839-1840. שוב, מי שראה את המסמך הזה בשעתו היה דוב גנחובסקי, שהזכרנו זה עתה. ראו אותו עוד כמה אנשים, ואני רציתי להגיע לראות ולצלם כדי להכניס אותו לספר. הגעתי למוזיאון וולפסון בהיכל שלמה, שם ראו אותו האנשים שנים אחדות קודם לכן, והארכיונאית שם עושה חיפוש ומחפשת, באמת זוכרת שהיה משהו כזה אבל לא מוצאת. גם ברישומים היה שהדבר קיים. ככל הנראה, מישהו החליט, חמד את המסמך הנדיר הזה וסחב אותו.
מלשון הדינה, כמו שאנחנו מדברים.
כן.
אז טוב, אז אם יש למישהו את המסמך הזה, והוא גם מנסה למכור אותו, אז שידע, הנה, בשידור חי אנחנו במסמך הזה נגנב, מיכל שלמה, מהמוזיאון וולסון, יש לו את ההזדמנות גם להחזיר את זה. או לך, ככותב הספר, כשתכניסו למדורה השלישית, או חזרה למוזיאון.
כן, עכשיו זה הכי
רצוי. עכשיו לסיום, רחל אמנו, המקום שם יש שם הרבה מנהגים, יש שם תפילות מיוחדות. יש שם בשונה מתפילות במקומות אחרים, במקומות קדושים, התפילה שם היא מיוחדת. במה המיוחדות של התפילה בקבר רחל?
כן, יש הרבה מאוד נוסחים, ואתה יודע, יש את תיקון חצות, שיש שם את תיקון רחל, ויש את... ספר ההדרות הקדושות וספר שערי דימה, וחלק מהתפילות מופיעות בספר, אבל אני חושב שצריכה להיות איזושהי אמירה יותר עקרונית. אני אומר, לא פעם אני אומר שיש לנו את הכותל המערבי שהוא כותל הדמעות, אבל יש לנו עוד כותל, יש את הכותל הקטן, ולא זה שנמצא צפונית לכותל המערבי. הכותל הקטן האמיתי הוא קבר רחל. הוא הכותל הקטן האמיתי, כי ספק אם יש עוד מקום בארץ ישראל חוץ מאשר הכותל המערבי שבו נשפחו כל כך הרבה דמעות של יהודים כמו בקבר רחל. אבל יש הבדל, וההבדל הוא בכתובת. בכותל אנחנו מתפללים ופונים ישירות לקדוש ברוך הוא. בכותל, בבית כנסת, קו ישיר, כן, אם תרצו, אבל אצל רחל במקום קברה זה שונה. כי רבים רבים פונים שם אל רחל כמתווכת, כמי שלדימותיה, לבסיס המקורות והמדרשים, שאפשר להזכיר אחדים אם נרצה, כמי שלדימותיה יש כאמור כך מיוחד, משקל סגולי אצל הקדוש ברוך הוא. אולי כן נזכיר את המדרש אחד, כן, מאיכה רבה, שמתאר כיצד כאשר המקדש חרב מגיע אברהם לקדוש ברוך הוא ומורט ביוש הצעות ראשו ומזכיר את זכותו כמי שעמד בניסיון העקדה ומבקש רחמים על ישראל, ומגיע יצחק ומזכיר את זכויותיו, ומגיע יעקב ומזכיר את ישורה ובית לבן, ומשה מזכיר את 40 השנים שהוא ראה את בני ישראל במדבר, וכולם נענים למעשה בסירוב, עד שמגיעה רחל, והיא מזכירה לקדוש ברוך הוא כיצד ויתרה לאחותה לאה, כיצד היא מסרה לה את הסימנים שעל פיהם יעקב אמור היה לזהות אותה את רחל, כדי שלא לבש אותה באותה הרגע, כיצד היא ויתרה והתאפקה וכבשה את רצונה עוד 7 שנים ועמדה בניסיון ש... יש פרשנים בני ימינו שמשווים אותה אפילו לניסיון העקדה. ואז אומרת רחל הקדוש ברוך הוא, ומה אני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינת על עבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי וכו' וכו' וכו'. ואז נתגלת, אומר המדרש, נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל עם קומן. כלומר, את מיוחדת, זכותך מיוחדת. כלומר, בחייך בתפילותייך נענות ונשמעות, ולכן הציבור פונה לרחל ומבקש ממנה שתפעיל את כוחה העצום אצל הקדוש ברוך הוא לפני כיסא הכבוד ותתפלל בעבורו. ואני חושב גם שצריך להזכיר ש הגיוון העצום של הציבור בקבר רחל, אתה רואה נשים וילדים וזקנים וצעירים ומבוגרים וחרדים וכיפות סרוגות וחילונים ועשירים מופלגים ועניים מרודים, כולם בוכים ומבקשים מרחל אמנו שתזכה גם בעבורם. והפנייה הזאת נעשית לרחל על ידי רבים מאוד, זה מאוד בולט, כאילו היא עדיין נוכחת שם, כאילו היא עומדת לידם, והם מתנים בפני הצרות וחולקים עם הסמכות, והם מבקשים עזרה גם ברמה האישית הפרטית וגם ברמה הציבורית והלאומית, וכל זה נעשה בדרך של דיבור ישיר, כאילו שהיא עומדת ממש לצידם. הדבר הזה, גם הפנייה הישירה הזו לרחל, ניכרת גם בשירה על רחל וקברה, גם על זה אפשר לדבר. אלה דברים שמאפיינים באמת את התפילה שם.
אני חושב שיש התרגשות מיוחדת כשנכנסים לתוך האוהל הזה של קבר רחל, בלי לשים לב לכל מה שמסביב. ההתרגשות, הכניסה פנימה לתוך קבר רחל, אי אפשר, אדם לא יכול להישאר אדיש.
לא, אני לא חושב שאפשר להישאר אדיש לזה.
הדמעות נוזלות מאליהם.
כן, אתה יודע, אפילו משוררים ככה שלא כל כך היו קרובים ליהדות, כמו דליה רביקוביץ' או אלי מואר, ששניהם כבר לא איתנו, היו קרובים נפשית לדמות של רחל, ולכל אחד מהם יש איזשהו סיפור שקשור לרחל אמנו. למשל דליה רביקוביץ', שגם כן הייתה קרה שנים רבות, סיפרה פעם לרב מנחם פרומה ולחנן פורט כיצד היא ניסתה כך להביא ילדים לעולם ודבר לא עזר, ואז היא ידעה שהיא צריכה להגיע לקבר של רחל, והיא מגיעה לשם לפנות ערב למבואות בית לחם, מחכה עד שאחרונת המתפללות תצא, ואז בחשיכה היא מבקשת מהחייל שעומד שם להיכנס, והיא מספרת, היא סיפרה, אז נכנסתי ולמולי מצבתה של רחל, נשברתי, נשקפתי על האבן ובכיתי כפי שלא בכיתי מאודי, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, כעבור זמן קצר נפקדתי. זו דליה רביקוביץ', כן.
מי זה ששר ראי רחל ראי? יש איזשהו שיר שמתנגן תמיד ברדיו? זה לא שלה.
זה שיר של שמואל רוזן.
זה שיר של שמואל רוזן.
כן, שמוכר גם מהתעמלות הבוקר במשך שנים רבות בכל ישראל. זה השעה 6 בבוקר למי שהקפיד על המנהג הזה.
כן, אז הוא בא לשיר הזה.
כן, הוא חיבר את השיר.
כן, כי דיברת על כותבי השירים, שלום אש שכתב שיר על רחל אמנו. זה משהו בתוך איזשהו מאמר העיירה. בקיצור, אנשים קשורים לקבר רחל, וזה לא, לא יעזור לנו שום דבר. כן. זה גם קרוב לירושלים, אפשר להגיע, אפשר לנסוע. עכשיו, כל השאר, מה שנשאר לעשות, זה אנחנו כבר בסוף יומו של יום ההילולה של רחל אמנו, זה לקנות את הספר על יום הדרך. סיפורו של קבר רחל, נדב שרגאי, בהוצאת ספריית בית אל, ספר מאוד מיוחד, ספר שמקיף את הכל, את הכל, למעלה מ-370 עמודים. תודה רבה לך, נדב שרגאי, על הזמן ועל הספר.
תודה רבה לכם.
ושנשמע בשורות טובות.
אמן.
ותראות.
אנחנו נשמע שיר של חסידי קרלין. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לישראל בן צבי, לשי פופובסקי, שיהיה בשורות טובות, שבת שלום, להתראות.